היי, אתם על דיסאינפורמציה. אני זיו הרמן שדר, ובשלב הזה אני באמת עושה כל דבר אפשרי בפודקאסט הזה. הפעם, למשל, במקום להביא סרט אנימציה עדכני, חדשני, שכולם עסוקים בו, אנחנו חוזרים אחורה 1996, לתקופה שבה חשבנו בתור ילדים שכדורסל זה מגניב. אנחנו מדברים על ספייס ג'אם, בכיכובם של מייקל ג'ורדן והלוני טונס, וכדי לדון בו כהלכה, האורח שלי היום הוא חוקר תרבות, מורה, מעצב ומדפיס טון הדברים בתלת נמל, ואז גם מלמד מלא ילדים איך לעשות את זה. שלום לארז איתן.
שלום, זיו.
מה שלומך?
אני מצוין. אני, למרבה המבוכה, אי של בוקר. אנשים מאוד כועסים עליי כשהם מגלים את זה.
אז כאילו, המאזינים לא רואים, אבל אני יושב פה עם מיקרופון פצוץ לחלוטין, לא יודע איך קוראים לי, ואתה כאילו, שלום!
ואני חיוני.
וואו, כולנו כאן, בוא נעשה התעמלות. אוי ואבוי. אנחנו פה לדבר על, באופן מפתיע, הלוני טונס יותר מאשר על כדורסל. חבר שאל אותי, את הולך להביא מומחה לכדורסל? ואמרתי לו, לא, אני רוצה להנות מהפרק.
שוב, אני כאמור לא מומחה לכדורסל, לא הבאת אותם, אתה מומחה.
אבל אתה בהחלט בקיא בלוני טונס.
אני אכן בקיא בלוני טונס, אני גם לא יודע, ונגיד מומחי כדורסל, sound off in the comments, מה שנקרא, לא יודע כמה להיות מומחה בכדורסל עוזר לך לדבר על הסרט הזה. אני לא מרגיש שכזה, ההיכרות טכנית עם כדורסל עוזרת לך פה.
אני מרגיש שזה טוב בשביל לבוא ולהגיד, ככה לא משחקים כדורסל.
זה אני יכול לומר.
זה נראה לי הפרמיס לכדורסל בסרט הזה. אם כי חובבי כדורסל יבינו 400 בדיחות בסרט הזה, שאני עד היום בבוקר לא ידעתי שהיו בדיחות, ועכשיו אני יודע, נגיע לזה בהמשך. אבל לפני הכל, בכל זאת, פרק מסורתי, אורח חדש, יש לנו שאלון לעשות. אז בגלל שאתה פה היום, דיסני כרגיל כבר תקופה על המדף לפודקאסט הזה, ואנחנו עושים שאלון שקשור בלוני טונס. אז בלי עוד עיכובים, שאלה ראשונה, טופ 3 דמויות שלך מהלוני טונס.
אז דאפי דאק, שאני מרגיש שהוא כאילו באמת הצלע האפל של בגז בני. כלומר, המורכבות שאני מרגיש שקשה לראות באנימציה בכללי. זה אחד. טאז.
כמובן.
בעיקר בגלל התוכנית ספינוף שהייתה לו, טאזמניה, שבה יש לו משפחה, והם כולם לבושים, ומדברים רגיל. מה שאומר שטאז פשוט, הוא פשוט יצור.
כן.
הוא יצור ערום.
אני חושב שמישהו באחים וורנר אמר, רגע, אם יש אזור שלם שבו כל האנשים שדים את הזמנים, אם הם כולם כמוהו, אין אזור כזה, אין שום דבר, הכל הרוס.
אגב, אתה ראית פעם שאת הזמני, איך הם נראים באמת?
לא.
זה מין דובון קטן כזה.
פחות מטורלל ממה
אנחנו. באמת עשו לו רצח אופי, לחיה המסכנה הזאת.
אגב, העיבודים הנוכחים של לוני טונס זה, תראה לי, אומי גאד, ארד מראה בתמונה שאת הזמני, וזה נראה, אני מבין אבל את ההשראה.
כן.
הוא לא הולך להסתחרר עכשיו במערבולת ולהשמיד דברים.
הוא מין חיית כיס קטנה כזאת, מי תזמניה.
כן, אגב, אני רוצה להגיד שאחד המקופחים הגדולים של ספייס ג'אם הוא השד התזמני שמקבל כלום לעשות.
ממש.
אוקיי, ושלישי?
ודמות שלישית, החתולה שפפה לפיו תוקף כל הזמן.
תפרט.
שמה, אני מרגיש שהיא אייקון פמיניסטי. אני מרגיש שהפרסבירנס שלה אל מול הבאמת פשעי מין שמנסים לבצע בה כל הזמן היא השראה לכולנו.
כאילו אם בסימסטר וטוויטי זה אני אוכל אותך, אז פה זה אני אבעל אותך, זה כאילו הוא
כאילו,
כזה?
כאילו, תראה, כאילו, זה ליטרלי הקטע שלו. כלומר, יש סיבה, אני חושב שהוא פחות מופיע בסרטים. עוד אני אפילו לזה, הוא, יש לו שורה בספייס ג'אם?
כן, יש לו.
אוקיי, אבל הוא לא עושה הרבה.
לא.
אין לו הזדמנות להטריד יותר מדי את הדמויות הנשיות, לא, את הדמות.
אבל להיות הוגנים חוץ מלחמשת המובילים של לוני טונס, ולא לבן נשאר עוד מיום מקבלות בקושי משהו לעבוד איתו, הסבתא של סילבסטר וטוויטי מקבלת יותר עם מה לעבוד בסרט הזה.
נכון. היא מעודדת.
היא מעודדת.
כמה זאת אומרת.
מעולה, אנחנו ממשיכים. אוקיי, שאלה הבאה היא שאלה קשה. יצירת לוני טונס מועדפת.
אז כששאלתי את השאלה, הייתי כזה, מה היה הדבר? ואז הבנתי שיש יצירת לוני טונס שעיצבה את הנפש שלי. והיא נקראת דאק אמק.
מעניין.
אתה יודע מה זה?
בלוני טונס תמיד כזה אומרים לי מה קרה, ואני כזה,
הפרק
הזה.
בדיוק, כן. דאק אמק זה הפרק הסוריאליסטי של דאפי דאק.
מעניין.
זה הפרק שבו דאפי דאק רב עם האנימטור.
בוודאי, ראיתי את זה מספר פעמים.
כן, ברור, כי זה אחת היצירות הקולנועיות הטובות של ימינו. זה באמת כאילו כזה man versus god, אבל המאן הוא דאפי דאק וגוד הוא איש עם עיפרון.
וואו, אני מכיר אגב גרסה אחרת של מל ברוקס, שהיא גם איזושהי וריאציה על זה, אבל בפעם הראשונה שראיתי דאק אמק הייתי ממש ילד, וזה היה, כאילו, זה היה תקופה שבה לא יכולנו להריץ אחורה את ערוץ הילדים, וזה היה מין 10 דקות של, מה?
מה קורה כאן?
מתי זה ישודר שוב?
למה הוא מצויר ככה? למה יש לו 4 רגליים ועלה כותרת? מה קורה פה? למה? כן.
זהו, מה שנקרא גגלו את זה, זה הנאה לכל המשפחה, או לכל הפחות למבוגרים שבינינו.
אגב, מה שנקרא סייד נאוט ב-Ed, Ed and Eddie, סרט אנימציה שלא נדבר עליה היום.
פעם, 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 פעם.
אבל יש גם פרק שאני מניח שהוא הומאז' לזה, שבו פשוט כאילו הגנג מגלים שהם באנימציה, וכאילו מתחילים לשחק. בשביל שהם מוציאים לאחד הילדים את האוטליין, והוא נוזל.
מצחיק.
כן.
וואי, זה גם דמיות כאלה פושטקיות, ברור שהם עושות את זה. זהו, לא נמאס פעם לילד החנון לגלות שהוא מצויר כזה יקבל התקף חרדה ויבקע תחת השטיח. אנחנו נותנים את זה לדאפי דאק ולאדד ואתי.
כן.
מעולה. אוקיי, שאלה שלישית, דמות שהיא underrated בלוני טונס.
או, אז באמת לא באתי להתחכם, אבל כשניסיתי לחשוב על דמות underrated...
זה פתיחת תשובה שמתחכמים.
חד משמעית. ואני, כאמור, אני מלמד בדרך כלל ילדים מחוננים, כלומר, אוכלוסייה מתחכמת בהכשרתה.
אתה צריך לחנך בהתחכמות כדי לשרוד.
בדיוק. מה שנקרא, fire with fire. מישיגן ג'יי פרוג. עכשיו, כמובן שהמאזינים יודעים מי זה, אבל בשביל זיו שעשה יבת מבולבל...
אני אגיד שגם סיגל יושבת מאחוריך והיא בקיאה בלוני טונס. את מכירה מה זה? לא, יש לי, אוקיי, נהון שקט של הבקיעים יודעים, אוקיי, ספר לי, מה זה מישיגן ג'יי פרוג?
אז נכון, אז זוכר שהזכרת קודם את מל ברוקס?
כן.
הוא הולך לחזור עכשיו.
באמת?
סוג של, כן. אז מישיגן ג'יי פרוג היא אחת הדמויות, אני חושב היא הופיעה במקור בקטע מ-55, וזה על כזה פועל בניין שמוצא צפרדע, והיא נראית כמו צפרדע רגילה, היא מדי פעם פשוט מתחילה לרקוד, לעשות קטע וודוויל, של Hello my baby, Hello my darling, Hello my ragtime gal. עם כובע ומקל.
זה היה ביצוע טוב, אני חייב להחמיא רגע.
תודה רבה. וכל פעם כשהוא קורא לחברים שלו לראות את הצפרדע הרוקדת, הוא חוזר לצפרדע הרגילה, וכאילו שלא עושה כלום, וזה הקטע, הוא פשוט מחרפן את
האור. דמות שמגזלתת למוות.
בדיוק, כן. עכשיו, האם אתה זוכר בספייסבולס, שיש קטע, שיש צ'סברסטר, שבוקע מבטן של מישהו,
כן.
ואז הוא עושה קטע כזה?
זה מחבל.
זה רפרנס למישיגן ג'יי פרוג.
וואו.
לא תיאמנו שהוא יזכיר את מל ברוקס מוקדם.
וואו, הוא ולוני טונס עושים מסירות.
כן, אז מישיגן ג'יי פרוג.
מדהים. היו לה כאילו, כמה קטעים או שזה
אחד ידוע? הוא חזר כמה פעמים, הוא כאילו, הוא מהדברים האלה שאני, כזה, יש מצב שיהיה כזה, הוא טכנית, לא לוני טונס, בדקתי והוא רשום בתור לוני טונס, לא בסדר.
אוקיי.
אבל הוא כן של וורנר, זה בטוח.
בסדר גמור. אני רוצה להגיד, דיברנו קודם על יצירה הכי מועדפת, כאילו, בהתחלה זה היה כזה, סרט מועדף, זה היה כזה, לא, זה משאיר לך שלוש אופציות שזה, ספייס ג'אב, ספייס ג'אב 2, ולוני טונס חוזרים לאקשן.
וסרט שלא נותנים לו לצאת
כרגע. לא, וויילי קיוטי שיצא בקיץ הבא, וכבר אושר בסופית, אבל בינתיים מהאופציות קיימות, כאילו, נאמר בכוכבית, כי זה לא פרק על זה, אבל לוני טונס בק אין אקשן הוא סרט מצוין. הוא מופרע לחלוטין והוא עובד למבוגרים מאוד.
יצא גם עוד סרט, The Day the World Blew Up.
סיגל ואני ראינו אותו לאחרונה, נכון, הוא בעצם רק על דאפי ופורקי, זה נפלא.
מה שנקרא שני לוני טונס, אם זה היה לוני טון אחד הייתי אפשר להתווכח, אבל...
כן, למרות שאתה יודע, לחובבי דאפי דאק, זה לא הסרט הכי דאפי דאקי בעולם, הוא קצת יותר מרוסן שם, אבל זה יופי של סרט. אוקיי, יפה, לאחר שכיסינו את זה, נעבור לשאלה הבאה, כאמור, מי צריך לקבל סרט משלו?
גוסמר.
וכרגיל אני מבקש שתפרט.
גוסמר זה הבחור האדום הגדול הסעיר. בתור ילד, אני לא יודע אם זה, אם הייתה לנו קלטת, או שזה פשוט מה שהייתי רואה הרבה, כאילו זה היה חוזר הרבה, אבל יש סרט, אני אפילו עושה את השם שלו. זה מסוג הדברים שבתור ילד אתה גומר לעצמך, האם אני כאילו הזיתי את זה, או שזה דבר שקיים? חוויה שאני חושב שלילדים יהיה פחות ופחות, ככל שהזמן זז.
אני חושב שהעניין הוא ש... את החוויה של לשבת לבד מול טלוויזיה שמישהו אחר שם לך משהו ולא בחרת מראש לתוכן ואין לדעת מה יצוץ, זה הולך ונכחד מהעולם. כן. וגם, אתה יודע, Space Jam הוא ב-90s באותה תקופה שבה הרבה מאוד דברים הם fever dream ואתה לא בטוח מה קרה ומי אישר ואיזה יועץ פדגוגי ליווה את התהליך וכו'.
אז אם אני זוכר נכון, זה קטע שבו Bugs נמצא בטירה רדופה וגוסמר הוא מין... כזה, הוא מפלצת בכללי, הוא יצור בכללי, אבל הוא כזה, נראה לי הוא אמור להיות מין טייק על פרנקנשטיין, והוא פשוט רודף אחריו ברחבי טירה, והוא פשוט גוש שיער אדום, אתה יודע על מי מדבר, נכון? אוקיי, הוא פשוט גוש שיער אדום, והוא עושה אחד הדברים שאני הכי אוהב שדמויות אנימציה עושות, זה שאין לו ידיים, אלא אם כן הוא צריך שיהיו לו ידיים. אתה מכיר שדמות היא גוש, ואז מדי פעם יוכל להוציא, אבל יש לה ידיים, פשוט לא מציירים אותן כשהן לא נחוצות.
כן, זה גם נכון לגבי מייקל ג'ורדן בספייס ג'אם, מה שאמרת עכשיו.
זה נכון. יש לו תמיד ידיים, פשוט לו הרבה ידיים, יש לו הרבה יד בשלב מסוים.
שזה אגב משהו שהבנתי אותו, I shit you not היום בבוקר.
אמת.
מעולם לא הבחנתי שהיד שלו מתארכת עד הבוקר.
אני חושב שזה אחד הרגעים שהם כזה, enduring legacy של הסרט.
אני פתאום כאילו נהנחתי שהוא נהיה כל כך חזק, עד שהוא, תמיד מקדתי בזה שיש חמישה יצורים ענקים כן. עליו, והוא מושך אותם קדימה, אז אני הסתכלתי על הגוף שלו ועליהם, אף פעם לא על היד שלו. ילדות שלמה פספסתי את זה.
רוב המסך זה היד
שלו. בכל מקרה, שאלה אחרונה, ותענה לי במלוא הכנות, הרגע הכי אלים שזכור לך בכל תולדות הלוני טונס.
אז יש מלא. כלומר, obviously. ואני חושב שהרגע הכי אלים זה הרגע שבו מוחקים לדאפי דאק את המקור בדאק המק.
חזרנו אחורה.
כן. אני חושב שאלימות, ואנחנו גם נדבר על, על אלימות בספייס ג'ם. אני חושב שאתה יודע, אלימות פיזית היא מצחיקה, נקודה. אבל גם ספציפית בלוני טונס בכללי. וזה כזה, אף אחד לא באמת קורא לו משהו, הכל בסדר. אבל הרגע של המחיקת מקור שהוא לא יכול לדבר, זה כזה, זה כמו ניו במטריקס.
אני יודע בדיוק איזה סרט המרפרר.
ברור. אני ראיתי ואמרתי לך קודם, זה פרק שכאילו, באמת, נצרב לי בנפש, מכל מיני סיבות, בין השאר גם כזה, האלימות שהמערכת מפעילה כלפי דאפי דאק.
זהו, אתה אומר, יש אלף רגעים שבהם מועכים את אלמר פאד, אבל הכאב הגדול ביותר זה שאשכרה באים מבחוץ.
השתקה.
The silence is voice.
בדיוק.
או, אקטואליה. טוב, זה היה סיום מדכה לשלום סלח. כל הכבוד. אוקיי, אנחנו נראים על ספייס ג'ם. שנייה אפשר לצלול לתוך ספייס ג'ם. ארז, כבר קיבלנו רמזים לזה בשאלון, אבל אני מעוניין לקבל שנייה הרחבה בנושא. מהי ההיסטוריה שלך עם הלוני טונס, ומהי מבחינתך ההיסטוריה של הלוני טונס?
אז ההיסטוריה שלי עם הלוני טונס, אני חושב, היא היסטוריה די סטנדרטית של כל ילד שגדל ב-90s, שהיא פשוט, הלוני טונס היו כזה הדיפולט. כלומר, קצת כמו שכאילו אתה מגגל משהו, או שיש לך פלאפון, אז לוני טונס זה כזה, זה סרטים מצוירים. כלומר, obviously יש את דיסני, אבל זה, כלומר, אצלי בראש זה מאוד היה כזה, דיסני זה סרטים, ולוני טונס זה בטלוויזיה.
אני חושב שבישראל גם וגם בהמון מקומות בעולם, בקרב על השורטס, האחים וורנר ניצחו.
כן. וזה בעיקר היה תמיד מאוד מפתיע להיות כזה, זה גם לוני טונס. כי באמת, יש ללוני טונס, אני חושב, נניח, 10 דמויות שאתה אומר לצלך, זה הלוני טונס. יש עוד כזה 30 דמויות מסביב שאתה אומר לצלך, אוקיי, זה דמויות שאני כאילו, אני מזהה. גוסמר לצורך העניין, אחת מהן.
מרווין דה מרשן, דמויות שכזה.
מרווין בעיניי הוא דמות מרכזית, אבל בסדר.
אבל אתה מבין, זה כאילו לדעתי האנשים שאשכרה ראו הרבה.
כן.
כי אתה רואה הרבה סרטונים, אוקיי, הוא חוזר שוב ושוב, אבל זה לא הדמות הכי פופולרית.
נכון. ואז יש לך עוד 5,000 דמויות אחרות, שאתה כזה, זה לוני טונס? מישיגן ג'יי פרוג? כן. בגז בני ואלמר פאד הם פשוט בכל מקום. כי אתה יודע, לגדול בישראל, אני תמיד הרגשתי שאנחנו כאילו מין כזה במין כזה קולוניה צדדית של העולם. ושכזה משהו שכזה פופולרי כאן, לאו דווקא פופולרי בעולם. ואז לגוד שכעת, לוני טונס זה כזה מה-50s. כלומר, לוני טונס זה משהו שקורה כבר כזה הרבה זמן. ואז כזה, פשוט, אתה יודע, להיות מעורב בתרבות הגלובלית, ופתאום לגלות שזה, זה ממש דבר. כלומר, אתה יודע שהסיבה שבאנגלית אמריקאית לקרוא למישהו נמרוד, אומר שהוא מטומטם, זה בגלל בגז בני?
אני יודע את זה, אבל אחרי בגלל שאני נסו לאישה שלי התחל לשזלונג. סיגל לימדה אותי על ענייני הנמרוד, אבל כן.
לספר את זה?
בוודאי.
אוקיי, אז יש פרק של לוני טונס, שבו בגז מענה את אלמר פאד כדרכו, ובמסגרת העינוי הפסיכולוגי שהוא ממית עליו, הוא גם קורא לו Oh Great Nimrod. עכשיו, נמרוד זה נמרוד, שהיה צייד גדול בפני אדוני, וזה אמור להיות בכזה בלשון סגי נהור, כלומר כזה, צייד גדול. אבל הצופה האמריקאי הממוצע לא ידע מי זה נמרוד, אז הוא שמע את בגז בני מתאר את אלמר פאד בתור נמרוד, והוא כזה, מהקונטקסט זה נשמע כמו מילת גנאי, נתחיל לקרוא נמרוד לאנשים מטומטמים. ומאז, השם נמרוד פשוט הפך להיות מילה נרדף למטומטם באנגלית אמריקאית.
שזה קטע, כי עשיתי בדיקה לפני כמה זמן, כשסיגל סיפרה לי את זה, וכאילו, השם נמרוד באופן מפתיע, יש אמריקאים שזה השם שלהם.
יש גם אמריקאים שקוראים להם דיק.
ונועדו, בדיוק, ונועדו לסבול.
כן.
אגב, אני עד היום, כישראלי שלא מגיע מהתרבות, עדיין לא מבין איך דיק זה קיצור של ריצ'ארד, תהרוג אותי. אני לא, מאיפה הקי יגיע, אני לא יודע.
אני בטוח, כאילו, זה נראה לי כזה, ריצ'ארד ריק. נראה שזה, יש שם ריק בדרך, אני חושב.
ריצ'ארד דיק? אוקיי, לא חושב. בסדר גמור. אנחנו כאמור מדברים פה היום על הסרט Space Jam. עכשיו, Space Jam הוא רגע מאוד מבלבל בהיסטוריה של הלוני טונס.
כן.
מצד אחד, איך עד היום הם לא קיבלו סרט באורך מלא בקולנוע, שערוריה. מצד שני, זה הסרט. ש... כאילו, הם בעצם עושים חצי מהסרט.
אז אני חושב שזה דווקא התשובה בגוף השאלה. כלומר, הרי Space Jam בעצם הגיע אחרי רצף של פרסומות עם מייקל ג'ורדן.
כן, שבחלקן, שוב, הבוקר גיליתי, ביל מרי היה ורצה להצטרף ל-NBA. אני כל החיים לא מבין מה ביל מרי פאקינג עושה בספייס ג'אם. הבוקר גיליתי שזה היה רפרנס לבדיחה שכבר הייתה קודם.
עכשיו, אגב, משהו מאוד מצחיק לראות בפרסומות האלה זה שהם לא בכולם בחלל, אבל באחד מהם בפרסומות הם בחלל, וזה בגז ומייקל נלחמים במרווין דה מרשן. ואתה ממש יכול לראות, שוב, אם אתה רואה את כל הפרסומות, אתה אומר צריך, אוקיי, אז הסרט הזה? הוא פשוט לקחו מכאן, לקחו מכאן, לקחו מכאן. כלומר, במקום להילחם בחלל במרווין, הם הביאו חייזרים אחרים. כי מרווין הוא לא ניתון, אנחנו בעדו. למרות שיש כמובן את הקטע של כזה, הסיבה שמרווין הוא השופט, זה כי הוא גם חייזר וגם לא ניתון.
כן, הוא שווייץ.
כן. אז אני חושב שהסיבה של לוניטונס קיבלו סרט באורך מלא, זה כי פתאום היה אפשר להצדיק את זה כאקט שיווקי. כלומר, זה כבר לא מי יבוא לקולנוע לראות את הלוניטונס, זה אנשים יבוא לראות את מייקל ג'ורדן, והלוניטונס הם גם שם.
כן, העניין שבתור ילד, הייתה לי הרמוניה מאוד גדולה, בין העלילה של מייקל ג'ורדן לעלילה של הלוניטונס בסרט הזה, זה ממש היה סבבה. כמבוגר שצופה בו עכשיו...
שום קשר.
קווי העלילה שקשורים עם מייקל ג'ורדן זה גם... למה?
לקרוא לזה קו עלילה זה מרגיש לי מאוד מחמיא למשהו. לא, מייקל ג'ורדן. אוקיי.
אם בסרט קלאסי המון פעמים יש לך מה שנקרא עלילה ראשית וכמה עלילות משנה, אז כאן יש לך... ספק העלילה הראשית של מייקל ג'ורדן, ספק העלילה הראשית של הלוניטונס, כי הסרט מתחיל איתו. בקטע של הנה מייקל ג'ורדן, הוא, האמת, אחת הסצנות שאני הכי אוהב גם בתור מבוגר, ואחת הסצנות היחידות שהן לא מוכתמות בעיניי בסרט הזה בענייני ג'ורדן, זו סצנת הפתיחה, שהיא כל כך עמודה גם כשאני מבוגר, כאילו...
של בייבי מייקל משחק כדורסל?
כשהסרט מתחיל במבט כזה נוגע לשמיים, וספציפית הירח, ואז הוא כזה יורד למטה, וזה עוד ילד קטן וחמוד שפשוט קולע סלים. עכשיו, אז זאת הדיאלוג בין מייקל לאבא שלו, שזה פשוט פרופגנדה מייקל ג'ורדנית קלאסית ומשעממת. הרגע שבו הוא מסתובב לכיוון הסל, ומתחיל כזה...
אני אעשה את זה, ואני אעשה את זה.
כאילו הוא מציג את כל הדברים שלו, כן. הוא אומר לו כזה, אני אלך לקולג' ואני... ובסוף אני אעוף. ואז הוא מסתובב, כאילו הוא מתחיל כביכול לרחף לכיוון הסל, ואז מתחיל אחד המונטאז'ים הכי 90'ים שנוצרו בהיסטוריה של ה-90'ים.
זה Come on and Slam, Welcome to the Jam, נכון?
כן, כשההנחת מוצא היא... כולנו הולכים להתחרמן רצח מלראות מלא דברים שקשורים במייקל כן. ג'ורדן ושיקגו בולס. עכשיו, כמבוגר, I couldn't care less, כאילו באמת. כן. אבל תופעים בסרט הזה עכשיו, תגיד לי אם אתה משתחבר לזה, הילד והמבוגר שבך רבים. כי הילד אומר, אבל רגע, עדיין כשאתה רואה אותו ילד קטן, ומתחילים כזה הכידורים על הפרקט, ואז רואים אותו גדול, ושוב קטן, ושוב גדול, ואז כתוב בענק, מייקל ג'ורדן, בגז בני, והשיר מתחיל, אתה באמת הולך להישאר אדיש לזה? וזה קרב.
אוקיי, אז אני... רגע, אני צריך לשתור כאן את הפילוסופיה שלי לגבי פרסומות. אני לא אוהב פרסומות.
אלם.
אוקיי? שמע, פחות נפוץ ממה שהיית מצפה. אני רואה פרסומות כאקט של התקפה פסיכולוגית כנגד ציבור, שאגב, זה לא דעה אפילו שלי, זה כזה, אחד האנשים שאחראי על כזה הפרסום המודרני, זה בחור בשם אדוארד ברניאס, אני חושב.
ברנייז.
ברנייז, כן. שאתה מכיר את השם?
אני מכיר את השם כי אני יודע שהוא קרוב משפחה רחוק של פרויד.
הוא לא קרוב משפחה רחוק, הוא אחיין של פרויד.
הוא אחיין של פרויד?
הוא אחיין של פרויד. והוא בגדול לקח את מה שפרויד עשה. והיה כזה, אולי במקום לטפל באנשים, נמכור להם עם זה סיגריות.
כן, גם הסיפור על איך הוא עשה את זה הוא אחד הטובים. לא, צריך להגיד, ברנייז כאילו באמת אכן קיבל את כל הספרים של פרויד, זה עוד לא היה חזק באמריקה באותו זמן, אז כאילו זה לא היה פופולרי בקרב החוקרים שם. והוא אמר, כל מה שכתוב פה, אם אני עכשיו אלך... למכור סיגריות, ואני צריך למכור סיגריות ספציפית גם לנשים כדי להכפיל את כמות האנשים שיקנו.
הסיגריות פמיניסטיות. Okay.
בדיוק.
כן.
אז הוא לקח ריאלי מאוד גדול של סופרג'יסטיות, הוא הציב לאורך כל כמה מאות מטרים מלא נשים סופר יפות בבגדים נורא שווים, מעשנות ונראות חלום. כל התמונות של הריאלי אחרי זה היו התמונות של כל הנשים המעשנות, ואחוזי צריכת הסיגריות באמריקה עלו בעשרות אחוזים. עד כאן איך פסיכולוגיה ופרסמות נפגשו, ועד היום הם מחריבים לכולם את החיים.
כן. ולכן, כשאני רואה פרסומת, אני אוטומטית מאוד מאוד נדחה מהתופעה הזאת. הכוכבית כאן היא שאני אומר את כל זה לגבי פרסומות עכשוויות. עכשיו, לא מתכוון עכשוויות במובן של בשנת 2025, אני מתכוון פרסומות בזמן שמכוונות אליי בתור צרכן כרגע. פרסומות ישנות, אני חושב שהן מדיום מרתק, אני רואה שהם מדיום מאוד מאוד מעניין, ואני רואה שהם גם מדיום לגיטימי להבעה אומנותית. כלומר, אני יכול לומר לך שיש פרסומת של איזשהו מותג של טלוויזיות של סוני, שכבר לא נמכר. וזה פרסומת שיש בה, זה סטופ מושן של אלפי ארנבי פלסטלינה, קטנים צבעוניים, שמקפצים ברחבי העיר לצלילי שיזה איקה ריינבואו. זה פשוט סרט קצר נורא 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 יפה. ובסוף זה כזה הטלוויזיות של סוני. עכשיו הדבר הזה לא היה קיים אם סוני לא יושבים כסף. וכאילו זה הפורמט של פרסומות. וכל זה בשביל לומר שאני רואה שפרסומות, אני רואה פרסומת ישנה, ואני באמת, אני מתנתק מהציניות של אוי זה פרסומת שמעשה למכור לי משהו. ומאחר, ובסופו של דבר, Space Jam, הוא פרסומת למייקל ג'ורדן.
ול-NBA, כן.
ול-NBA. אני אפילו, NBA ריב אפילו. כלומר, אני מסתכלת ואני כזה, וואו. כלומר, אני לא בהכרח כאילו, אני לא בהכרח getting hyped, אבל אני כזה, איזה דבר קורה כאן. כלומר, המותג מייקל ג'ורדן, כזה, היה פשוט, הסרט הוא על המותג מייקל ג'ורדן.
פשוט היום אתה יודע המון דברים נורא רעים על מייקל ג'ורדן. נכון. ואתה רואה את הסרט, ואתה רואה שכל הסרט עושה מאמצים על אנושים, להציג אותו בתור האמריקאי הכי טוב ומגניב ונחמד. כן. זה קשוח. אני רוצה שנייה להתייחס למשהו אחר שאמרת, כי אני חייב. Mm-hmm. הנקודה של פרסומות, אתה אומר ראשונות, אני גם אומר, פרסומות שהמוצר שלהם צורך העניין, אני לא יכול להימכר לי כרגע.
כן.
ואין להם יכולת באמת לשעבט הודעה שלי לתרכוש. סיגל לפני כמה שנים הקרינה לי פרסומת שהשפיעה עמוקות על הקשר שלי עם סבא שלי. זה היה פרסומת להיטרו. הפרסומת הייתה כזו.
שדה התעופה?
כן.
אוקיי.
רואים שני זקנים, טדי ברז, בן ובת, חמודים נורא, ושני הטדי ברז הם כזה שני מבוגרים שחוזרים מחופשה, ואתה רואה איך כל אחד מהם כאילו כזה מנסה כזה בדרכו הדובית והחמודה והמבוגרת לעבור את המדרגות, לא להתקל בכל מיני דברים שכאילו עומדים בדרכם בשדה התעופה, וברקע יש מי שיר כזה מאוד חמוד של כזה I'm going home, I'm going home, ואז בפריים האחרון, כשהשני דובונים עוברים את הכניסה הראשית להית'רו, כאילו בקט הם הפכו מדובי ודובה לסבא וסבתא, שהנכדים שלהם באים עליהם בריצה, וסיגל הקרינה לי את זה, ביום שבו שכחתי להגיד לסבא שלי שאני לא מגיע לארוחת הערב, למרות שאמרתי שאני בא. עכשיו, הקרינה לי את זה, בלי לדעת שזה הסיטואציה עם סבא שלי. עכשיו, אני צפיתי בזה, בדירת סטודנטים הקשנה שלי, הייתי לבד בחדר, שחל לי את זה כזה בוואטסאפ, ראיתי את זה, בכיתי 20 דקות.
זה האפ שלך בעצם.
התקשרתי לסבא שלי, כשאני עדיין כאילו מושך בהפתעות, אני בוחר עכשיו מזה. וכאילו הייתי כזה, אני כבר מצטער, אני אבוא, אני סליחה, אני לא הבנתי. וסבא שלי כאילו,
הוא לא היה מחובר לסיטואציה.
לא, לא, הוא היה בתודעת, אני צריך לתת לו מנה קטנה על כך שהוא לא אמר לי שהוא לא מגיע, אבל הוא לא היה מוכן בשום צורה לכמות הרגש שפעלתי עליו. זה היה, אני כל כך אוהב אותך, הדובי שאני הכי אוהב. וכאילו, לפרסומות יש כוח לפעמים.
כן, 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 פשוט שוב, זה כל עוד הן לא מכוונות אליי, ולא בתפקה כאילו אליי ספציפית, כלומר, גם לצורך העניין פרסומות למוצרים שאני לא משתמש בהם, אבל הן כן מכוונות נניח כזה לאימא שלי, כן? כלומר, או כזה לחברים שלי. כלומר, גם אם זה לא אישית אליי, אז מה שאומר על הית'רו, באמת נורא, אני מאוד מתחבר אליו, כי אחרי צבא טיילתי בניו זילנד, וגיליתי שם תחנת רדיו של איזה עיר, שמאוד הייתה כאילו נגדנה אחלה מוזיקה, והייתי ממשיך להקשיב לתחנה הזאת כאילו כשהייתי מתקלח. ויש שם מדי פעם פרסומות לכזה פתרונות איחסון בלייק וואנקה. ואני כזה, זה כל כך לא פונה אליי. כלומר, אני כל כך לא מרגיש כאילו זה פשוט מחליק ממני. אז אני מאוד מאוד מבין, אז להלן, בגלל זה כאילו כשאני אסתכל על ספייס ג'אם, אני כזה, אני רואה את זה פשוט כזה הפרודקט of its time. וזה פשוט מאוד מעניין בעיניי כדבר כזה.
זה גם מאוד נכון, כי באמת הרבה מוטיבים, בין אם של קומדיה 90's, בין של חוסר פוליטיקלי קורקט 90's.
אני רציתי לדבר על זה.
בבקשה.
נכנסים לסרט? כאילו, איך נעשה את זה, כרונולוגית?
כן, נראה לי שאפשר, כי אנחנו מכירים אותו טוב.
כן.
נגיד, ככותרת מאוד גדולה למי שבמקרה לא ראה או לא זוכר, ספייס ג'אם למעשה מתאר כיצד חייזרים פולשים לארץ הלוני טודס ורוצים לשעבד אותם. הלוני טודס מציעים להם עסקה, כדורסל, משחק כדורסל אחד תמורת החופש שלנו, ואז מבינים שהחייזרים הרבה יותר מוכשרים בכדורסל, שהחייזרים גונבים את כל הכישרונות הכדורסל של ה-NBA. ברגע הזה הלוני טודס אין ברירה, הם צריכים לגייס שחקן שיבוא. הם לוקחים את מייקל ג'ורדן, שבינתיים סובל מקריירת בייסבול לא מוצלחת אחרי שהוא עזב את ה-NBA, ולמעשה השאלה המרכזית היא, האם מייקל ג'ורדן והלוני טודס יצליחו להביס את החייזרים בסרט ילדים וכל המשפחה? התשובה היא כמובן פאקינג כן, אבל איך הם יעשו את זה? איך הם יביסו אותם? לא באופן שמכבד את חוקי הכדורסל בשום צורה, אלא בעיקר באלימות מצוירת, מבדרת להפליא, וכמות לא נורמליות של בדיחות שמנים ובדיחות סקסיסטיות שאף אחד לא ביקש.
כן.
תיארתי את סדר?
כן, okay. לגמרי. אז אני חושב שאחד הדברים שממש בלטו לי על ההתחלה, דבר ראשון, באמת, זה סרט שכל כך מצחיק לראות איך היה רעיון אחד מרכזי של מייקל ג'ורדן והלוני טודס משחקים כדורסל, והכל נבנה אחורה משם.
כן.
כאילו כל דבר שקורה בסרט, אומר לך למה זה ככה, כדי שנוכל להגיע למייקל ג'ורדן והלוני טודס משחקים כדורסל.
כילד, אתה עוד לא שם לב מן הסתם לדעת, אתה צופה בסרט ומופתע ממנו. כמבוגר, כשמגיע השלב שבו בקס בני אומר,
כדורסל.
טוב, אנחנו נצטרך עזרה מבחוץ, אתה כזה, אוי, נו באמת, כל החצי שעה שראיתי עכשיו.
עזוב, למה הם בוחרים כדורסל?
כי הם לא, יש תשובה.
לא, אוקיי, ברור שיש תשובה בגוף הסרט.
החייזרים קטנטנים, אז כאילו זה, אבל הכל מובנה בצורה באמת מגוחכת.
כאילו, אולי אני לא מספיק כזה American brained כדי לחשוב ככה, אבל אם אני עכשיו, אם עכשיו חמישה יצורים קטנים היו באים ואומרים לי, אוקיי, אתה צריך לנצח אותם במשהו, אחרת אנחנו נגנוב אותך, אוקיי? אנחנו עוד רגע לחצור ללמה אני אומר לגנוב אותך. אז לא הייתי הולך כדוסל. הייתי הולך לצורך העניין, ריצה. יש לכם את הרוד ראנר. כאילו, זה כזה, זה בבירור, למה? כי מייקל ג'ורדן צריך להגיע. כלומר, זה למה אנחנו עושים את זה.
כן, העניין שאתה יודע, כל פעם מישהו לא כדורסל, אז
חייזרים
היו גודבים כישרון של עצנים אולימפיים, כן. ואתה צריך להביא עצן אולימפי, וכאילו, שוב, הפרמיס הוא, בסופו של דבר, ממה אנשים הכי ינו, אם בגז בני ומייקל ג'ורדן יהיו זה לצד זה.
כן.
לצורך העניין, אם מישהו באחים וורנר היה אומר, לא, אני מעוניין בבאדי קאפ, שבו בגז בני ומייקל ג'ורדן מוצמדים זה לזה בכוח, אני מקבל סרט אחר. העניין הוא שבגלל שהסרט נורא צריך לעבוד סביב מייקל ג'ורדן, הוא גם צריך להתמודד עם העובדה של שחקני ה-NBA שמקבלים פה הרבה מאוד מקום, אינם שחקנים מקצועיים.
מקום. הם לא שחקנים מקצועיים.
והם צריך, שמה, הם לא כאלה גרועים בעיניי, אבל יותר כמו העובדה שאני אמור כצופה כל כך לחרוד לגורלם של כל כוכבי ה-NBA כן. של 96, שזה בפירוש לא הדבר שלי אם אני חובב לוני טודס.
אני קופץ רגע קדימה, כי פשוט אחת הסצנות הכי מצחיקות בסרט, בדיוק לגבי הנקודה הזאת של אמור להיות לי אכפת ממה קורה עם השחקני NBA, זה כאילו, אנחנו מדי פעם, כלומר, יש בגדול את העלילה של מייקל ואת העלילה של לוני טודס, שבאיזשהו שלב מתאחדת, ואז יש לך את העלילה של, אני קודם כל ניומן, זה לא יפה.
סטן פודולק, שזה השחקן ווי נייט.
ווי נייט, אוקיי, תודה.
שמוכר לנו כניומן מסיינפלד באמת, וכאיש הרם מפארק היורה. אז בגדול בניינטיז כזה, כשרוצים להצחיק דברים, מביאים אותו תמיד.
כן, או מביאים כאילו כזה, הוא שמן, זה מצחיק.
תשמע, זה בעיה, כי אני מרגיש שכבר מאזיני ההסקט הזה, הקבועים לפחות כבר שונאים את החלק הזה של כזה, וכמובן שדבר כעת על שמנים. אבל באמת שבספייס ג'ם זה כל כך over the top.
כן.
כאילו, בשלב מסוים, כמו שתזכרת קודם, אשכרה, מנפחים אותו.
מנפחים אותו. כן. אז באיזשהו שלב, כשהעלילה כבר מתחילה לתפוס כאילו תאוצה, אנחנו עדיין מדי פעם עושים קאט לשחקני הכדורסל לראות מה שלומם.
כי ההנחה היא
שאכפת לנו.
לא, ואני אגיד לך מה, אם אנחנו אומרים פרסומת מפעם, אחד הדברים שספייס ג'ם הכי מוכר לך בתור כאילו עובדה, אבל זה גם באמת טיפה עובדה, זה שלהמון המון אמריקאים הייתה את הזהות הזאת של כדורסל is the fucking shit, ה-NBA הוא השיט, זה הספורט הכי גדול אי פעם, והמון יצירות קנוניות של תרבות ב-90s נכון. וב-80s גם מאוד תמכו את זה בקטע של להאדיר את המיתוס עוד יותר.
אז יש את הקטע שצ'ארלס ברקלי הולך עצוב ברחוב, ועובר ליד מגרש כדורסל שחבורת בנות משחקות בו. ואז הן רואות אותו וכזה, היי, אתה צ'ארלס ברקלי.
חשוב גם להגיד ש... אני גדלתי, לא יודע מה איתך, אבל הדיבוב העברי של הסרט, לצערי.
אני לא ראיתי דיבוב העברי.
אז ליטרלי, כשהסצנה הופיעה, עוד לפני שהיא אמרה את השורות הפעם באנגלית, הייתי כזה, היי, אתה צ'ארלס ברקלי. ואז היא אמרה את זה, אני כזה, היא אמרה את זה באנגלית. נכון, הסרט את באנגלית הפעם, אני מבוגר עכשיו. אוקיי, בסדר.
וואל, לא ידעתי ש... כבר הגיוני, פשוט לא חשבתי את זה הפעם.
אני קיבלתי בפרק הזה, אנשים תוהים מה הקשר לדיסני הפעם, אבל יש קשר גדול מאוד. כי אם לרוב מהזני ההסקט הזה הייתה ילדות בריאה עם דיסני, והם מכירים סרטים בעל פה, וכשאומרים היום סרט דיסני, נגיד, באנגלית, אז המוח עושה את הכפילות שלומר את השורות גם בעברית. זו הייתה החוויה שלי הבוקר עם ספייס ג'ם, סיפורס מסובס, אמון סטארס. כאילו, ככה אני מכיר את הסרט. אבל אמא, אני לא רוצה ללכת לבית ספר עכשיו, אז אני אסר בבית עם כל הצעצועים שלי.
הם לא תרגמו את זה לכוכפלצתים?
לא, לא.
מאכזב. אז רואים את צ'רלס ברקלי, והוא בא לשחק עם הבנות, והוא כמובן לא מצליח כי גנבו לו את הכישרון, ואז היא אומרת לו, אתה לא צ'רלס ברקלי, אתה סתם איזה פוזר. ואז הוא הולך עצוב. וזאת הסצנה. כלומר, זה פשוט, בוא רגע נראה את צ'רלס ברקלי מושפל על ידי חבורת בנות במגרש כדורסל.
כילד, זה לא מושפל על ידי חבורת בנות, זה הרבה יותר גרוע, כי יש שם ניואנס נורא מרגש. אני לא ציני. הם איבדו את הכוחות שלהם, עכשיו זה עלילה מטומטמת. הסרט גם מאוד, בהמון רגעים, צוחק איתנו הצופים. יש המון סיקוונסים די משעשעים, סך הכל, של כל מיני פסיכואנליטיקאים ופסיכותרפי, מנסים לפתור את הבעיות, הם מאושפזים בבתי חולים.
יש רמיזה שהם סובלים מאימפוטנציה.
יש רמיזה?
אני עושה מנומס פה.
עכשיו גם שמישהו משהו על מישהו, האם זה גם אומר שאני אומר לו, oh hell no, ממש התייחסות מפורשת.
Are you having trouble to perform?
כן, היה הרבה בדיחות על העניין הזה שהם כאילו חסר כישרון, ואני חושב שזה גם משעשע בגלל שהם היו כל כך כוכבים אז, כן. זה ממש בדיחה מצחיקה לצופי התקופה לראות אותם לא מצליחים לשחק כדורסל. אבל אז מגיע הסצנה עם ברקלי שאומרת, רגע, עד כה הסתלבטנו, מה עם הלב? והניואנס שאמרתי לך שאני רוצה להציג לגביו, זה כשהיא באה ואומרת לו, היי אתה צ'רלס ברקלי, הוא כן מצליח להוציא מעצמו איזה חיוך קטן של, כן.
אני באמת צ'רלס ברקלי.
אולי אני כן אוכל לעשות את זה, אולי אני רק הייתי צריך להגיע לחזרה לשכונה, לראות כמה נערים ונערות משחקים ולשחק איתם. וכשהיא אומרת לו, אתה לא צ'רלס ברקלי, הוא לא שבור מזה, אתה יודע, שהוא לא כוכב גדול ואין לו תהילה. הוא שבור מזה שהוא יחזב אותה. ואני חושב שדווקא בסרט רווי סצנות אינפנטיליות, יש פה ניסיון כדי לעשות לי משהו אחר. אני מבין איך בטון הכללי עכשיו זה ממש לא עובד לך.
כן.
אבל זכרתי כילד שתמיד ממש ממש כאב לי בסצנה הזאת.
וואלה.
כן, כי זו סיטואציה נורא קשה.
נכון, פשוט.
בסרט מאוד דבילי, אבל.
אני רואה שבאמת השאלה היא כמה אתה מסוגל כזה to buy in למה שקורה בסרט.
אז זהו, כמבוגרים, זוכן, הבדיחות הסלפטיקיות, כשאתה יש בדיחות לוני טונס בעולם האמיתי, יש בדיחה אחת נורא מצחקה שבה הרופא הולך עם כל שחקני ה-NBA ומסביר את המצב שלהם, וחלק מהם כזה הדד בשורה מאחור, וממשיך ללכת ישר ולא להסתכל עליהם, והשלושה מהם פשוט גבוהים מדי, אז הם מתקלים בתקרה ועפים אחורה, בתזמון מושלם. הבדיחות האלה עובדות, אבל כאמור, זה סרט שכן על הפוסטר שלו כתוב מייקל ג'ורדן ובאגס בני, כמות הלוני טונס שבו אני מרגיש שההגדרה המדויקת היא המינימום הנדרש.
ממש.
אני לא מאוכזב, כמו שכנגיד בספייס ג'ם 2, שזה סוגיה אחרת, שזה ממש ממש מעט מדי לוני טונס. הכמות פה היא נחמדה ואחלה, הייתי נהנה מיותר מן הסתם.
כן. אז אני חושב שדבר ראשון, מה שמאוד בלט לי בלצפות בסרט הזה היום, כמעט 30 שנה מאז שהוא יצא, זה השימוש במילה slaves. המילה slaves נאמרת הרבה.
כן.
כלומר, הם הולכים to enslave them. They're gonna be slaves. וזו מילה שאני כזה לא שומעים היום במדיה אמריקאית, במדיה באנגלית.
וגם מספר פעמים בסרט, בגס בני אומר למייקל ג'ורדן האפרו-אמריקאי, שומע, אנחנו נהיה עבדים. אתה מזדהה, לא?
אז אנחנו קופצים ממש קדימה. אבל זה פשוט באמת נקודה ש... כאילו, ראיתי זה והייתי כזה, זה מוזר. כשעובדי מורון מאונטן מגיעים ללוינטון לנד, שכמובן, אגב, נמצאת במרכז כדור הארץ, עובדה ש... אנחנו אומרים...
שמחתי ללבוד.
כן, אנחנו פשוט אומרים לקבל את זה. כלומר, אין שום הסבר לכזה. הלוינטונס הם קיימים במקום פיזי מתחת לפני האדמה.
כן. קול. אבל לא גורם לך להפסיק לפחד מארת'קווייקס? כאילו, מקסימום נבואו של דאפי דאק, אוקיי.
אז הם מגיעים לשם, והם אומרים ללוינטונס, שלום, באנו לשעבד אתכם. אגב, הם כמובן באים לשעבד אותם, כי הפארק בחלל... כבר לא מכניס כסף.
כן, יש להם לונה פארק בחלל.
כן, ודני דוויטו, הבוס המפחיד שלהם, שולח אותם לגייס אטרקציות. זה הפרמיס. פרמיס מצוין. אז הם מגיעים לטונלנד, ושם הם אומרים, אנחנו הולכים לשעבד את הלוינטונס. עכשיו, לומר לשעבד את הלוינטונס, אז כאמור, המילה סלייבי, כאילו, מילה שנשמעת קשוחה לנו בימינו, אבל זה כאילו... מה זאת אומרת לשעבד את הלוניטונס? כאילו, כזה, מה הם יעשו? ישימו אותם בשלשלאות? הם יכולים להשתחרר. כאילו, הכל בסדר.
כן, וגם בהתאם הסצנה שבה הם מודיעים להם את זה, אחת המצחיקות.
כן, זה כזה, באף שלב זה לא מרגיש כאילו אנחנו ממש מפחדים על גורל בגס בני. בגס בני יהיה בסדר. עכשיו, לקראת סוף הסרט, מייקל, כדי שהחייזרים יחזירו את הכישרון לחברים שלו, הוא, מה שנקרא, מעלה, he's raising the stakes. הוא אומר, אתם תחזירו את הכישרון, ואם אנחנו ננצח, ואם אנחנו נפסיד...
ואז דני דיוויטו מתערב ואומר לו, כן. הנה מה שיקרה, אם נפסיד.
ואם מייקל והלוינטונס יפסידו, אז מייקל גם ישועבד. עכשיו, בשלב הזה, גם פשוט כצופה בוגר, אני כזה, אנחנו עוברים ללשעבד גבר שחור, קול. אבל גם הסרט מגיב לזה. זוכר מה קורה כשהוא אומר לו את זה?
כן. אנחנו מתחלפים לאנימציה די מלחיצה.
כן.
מראים את מייקל ג'ורדן המצויר כפות.
בשלשלאות.
בשלשלאות. כשהעונה שלו יהיה, אבל תראה כמה הסרט יודע שהצופים יותר מעוניינים בכדורסל מאשר בעבדות, העונה שהגדול באמת יהיה שהוא יהיה קשור בשלשלאות, וילדים יבואו מולו, והוא תמיד יפסיד בסוף המשחק. באנימציה רואים ילד חייזר פרחח, קולע לסל בזמן שמייקל לא יכול לזוז בכלל, ועושה לו
ומייקל גם צריך לחתום על דברים, כי החתימה שלו עדיין שווה. משפילים אותו, אבל עדיין יש לו ערך במותג שלו.
כן.
אבל אני זוכר שאני ראיתי והייתי כזה, הלוינטונס משועבדים זה דבר שגם אנחנו אומרים לנצוא כמצחיק, וגם כאילו לא מראים לנו מה זה אומר. כשמשעבדים את מייקל ג'ורדן, חשוב להם להראות לנו מה זה אומר.
בעיקר אני חושב שחשוב להם, שנייה אחרי שמרו את המילה אינסלייב, למהר ולהראות שהדגש פה הוא לא על כך שהוא עבד, אלא על כך שהוא הולך להפסיד בכדורסל לעולמי עולמים, כי זה הכאב האמריקאי העכשווי.
כן, זה פשוט, זה פשוט היה מוזר. זה פשוט כאילו, זה כזה, שוב, זה פשוט צריך לראות זה היום, בכזה דרך פריזמה מודרנית של כזה.
לא, גם זה, הם יכולו להגיד, אנחנו נכלא אותך בכוכב שלנו ותהיה מוצג לרעבה לנצח. כן. אין פה שום אלמנט, כאילו, נכלא אותך, מוציא את העבדות מהעניין, משאיר את העונש המחריד, כן. אחלה. לא, 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 הידה הוא כפות.
כן. כאילו, אני מרגיש שבכללי, כלומר, אני ראיתי הסרט, ראיתי אותו, שוב, בשביל לקראת הפודקאסט כזה, ראיתי אותו עם חברה, וכשסיימת הסרט, הייתה כזה, זה גט אוט לילדים. ואני כזה, explain. והיא אמרה לי, שאגב, אני אמרתי לה, כזה, אני לא יודע אם אני אגיד את זה, וכזה, לא, אתה צריך לומר את זה, חשוב.
מדובר בגט אאוט לילדים, אתה תדגיש את זה.
היא אמרה כזה, הרי מה בעצם קורה כאן? יש כאן בעצם 15 שחקני NBA. אחד מהם לבן, שמאוד מאוד מרגיש שם היו כזה, אנחנו חייבים שיהיה אחד לבן.
לא, הוא פשוט היה פופולרי והוא היה לבן. אבל אגב, זה גם עולה בדיאלוג בסרט. יש רגע שבו ביל מרי שואל את מייקל ג'ורדן, האם כדי להיות טוב וכדורסל הוא חייב להיות שחור? ואז מייקל ג'ורדן עונה לו, "No, Larry's white." ואז זוכר בביל מרי משיב לו, "Larry is clear." He's not white.
כן. אז יש כאן בעצם כזה גניבה של כישרון, של 5 שחקנים, בסדר, אחד מהם לבן, אבל לצורך העניין הם רובם שחורים. ואז מה הכישרון הזה עושה לחייזרים? הוא לא פשוט עובר את השחקני כדורסל טובים יותר. הוא הופך אותם למפלצות. עכשיו.
תהילה עושה לך את זה.
עכשיו, כביכול אין שום סיבה שהם יהפכו למפלצות. כאילו, יש, אוקיי, מה שבאמת מצחיק בסרט הזה זה שהוא באמת פשוט מבקש ממך לקבל שיט. כזה, למה זה? ככה. פשוט, עובדתית, יש לונה פארק בחלל, הם רוצים להביא את הלוינטונס. אוקיי. הלוינטונס, משכנעים אותם לשחק, אז זה יהיה כדורסל. בסדר. בשביל הנצח נצחים את מייקל ג'ורדן. אוקיי. אז הם גונבים זה כזה, אין, פשוט דברים קורים, וזה מאוד מאוד מצחיק. אז אחד הדברים האלה זה שהכישרון של שחקני הכדורסל הופך אותנו למפלצות. למה הופך אותנו למפלצות? לא ברור. אבל זה מאוד מאוד ברור שגם כל אחד מהם הוא שחקן אחר. כאילו, כזה, אתה יכול ממש לראות מי זה מי. אבל זה מין כזה, ואם מייקל לא ינצח, הוא ישועבד, אבל בו זמנית גם בשביל הכישרון שלו, כלומר בשביל להשפיל אותו, אבל גם כי יש לו ערך. כי השם שלו, הוא בעצם משהו שרואים אותו כאילו חותם באנימציה המלחיצה,
כן.
רואים אותו חותם כאילו על דברים עם השם שלו, כי עדיין המותג מייקל ג'ורדן שווה משהו. אז בו זמנית כזה, אנחנו מביאים את הערך של מייקל, ואנחנו מביאים את הערך של השחקנים, אבל הם גם מפלצתים וצריך לקחת את זה מהם כדי להרוויח מזה. זהו, קרין, זה היה בשבילך.
יפה מאוד. אוקיי, כן מעניין להגיד שהמבנה של הסרט הזה מחורפף לחלוטין.
נו, מופרע.
קודם כל, המערכה הראשונה מטומטמת.
לקרוא לזה מערכה זה באמת...
לא, לא. הסרט לוקח את הזמן, אתה יודע כמה זמן עובר עד שמייקל ג'ורדן מגיע לארץ הלוניטונס?
חצי שעה.
חצי שעה. כן. זו מערכה שמיכה שעודי. למה זה לא המאורע המחולל? למה בדקה 9 הוא כבר לא שמה?
כי צריך להיות לך נורא אכפת מזה שהוא משחק בייסבול. והוא לא טוב בזה, אבל כולם נחמדים אליו כי הוא מייקל ג'ורדן.
רגע, בואו נתעכב על זה. אני ממש לא חייב אף אחד מהדברים
ברור
האלה.
ברור שלא.
הגישה היא, הקהל כל כך אוהב את מייקל ג'ורדן, הסרט חייב להיות קודם כל הסיפור שלו.
אני גם חושב שהאירוע, למי שלא מכיר, מייקל ג'ורדן, אני חושב ב-93-94, פרש מכדורסל, והחליט ללכת לשחק בייסבול. עכשיו, זה דבר אינסיין לעשות, ואני לא רואה שזה אי פעם קרה לפני או אחרי, שאטלט על בענף אחד, פשוט בא והחליט, אני פורש מהענף שבו אני אטלט על, ואני הולך להיות אטלט בענף אחר.
הנרטיב של הסרט הוא שאבא שלו תמיד חלם שהוא יהיה כוכב בייסבול, אבל כאילו, אתה אומר לך, האם באמת אבא שלו לא היה מסופק מכך שהוא הפך לכוכב הכדורסל הכי גדול אי פעם?
כן, כן, איזה סגנון הורות קשוח.
כן, כן, אבל זה לא בייסבול, זה הספורט האמיתי. אבא, באמא שלך, כאילו. אז באמת בסרט עושים הרבה בדיחות על זה. המערכה הראשונה היא המון בדיחות כדורסל למי שזה היה הנרטיב שלו. ואז כזה, ברור שהוא הולך להיות בייסבול. גם הצופים אומרים לעצמו, אוי, לא, הוא לא הולך להיות טוב בזה, כי הם כבר יודעים.
כן. אז אני רואה שפשוט לא אפשר להתעלם מזה, בעובדה שמייקל ג'ורדן הלך לשחק בייסבול.
היה לנו שבאמת הבנתי שכמו בסרט, כאילו זה היה לרגע וחצי והוא חזר לכדורסל.
כן.
אז זהו, אז כאילו אני חושב שבחינתו...
שאגב, זה כביכול הארק שהוא עובר.
תחשוב כמה יועצים היו סביב הסרט הזה בקטע של התדמית של מייקל ג'ורדן, כן. וכולם אמרו, אנחנו חייבים שזה ייראה מצד אחד, כאילו הוא מעולה בלצחוק על עצמו, ומצד שני, שבשום צורה אין על מה לצחוק, הוא מושלם. וזה חתיכת דרך כן. שוכל לתמרן בה. כאמור, הקורבנות המרכזיים של כך הם בגז בני וחבריו. העילה שלהם אגב היא כיפית מההתחלה. קודם כל, כל היצירתיות של הסרט מופיעה שם די בפתיחה. כבר ברגע שבו למעשה אנחנו רואים הראשונת ארץ הלוניטונס, אנחנו רואים את הרעיון של האלימות והטירוף שלהם היא מבחינתם שגרה בריאה, שהם אוהבים להתקיים בה.
וגם הלוניטונס קורא לייב.
העניין
של, כן,
כן, הסרטונים שאנחנו רואים הם כמובן התרחשות שקורית לייב מול המסך, והיציאה החוצה מארץ הלוניטונס הראשונה למורון מאונטן, היא רגע של הסרט גם להשוויץ, לא רק בזה שיש פה תקציב לאנימציה יותר ממוחשבת פתאום,
כן, באנימציה תלת,
שדאז היא מאוד יקרה, גם לעשות מיד גגים הרבה יותר בוגרים. שמת לב שהמונוליט מ-2001 אודיסאה בחלל מרחף ברקע, בדרך למורן מאונטן.
לא, מה שנקרא רמז מטרים למה שיהיה עם ספייסים השני.
זה ממש, זה הדרך של הכי מונר להגיד, זה גם סרט למבוגרים שאוהבים קומדיה, וגם ילדים שאוהבים קומדיה, זה לא רק חובה כדורסל. למרות ששוב, הגישה היא כולם אוהבים כדורסל, אז כולם ינו מהסרט הזה. אבל אני כן חושב שכל העלילה המערכה הראשונה בעולם הלוניטון, זה נורא כיפית, פשוט כי הם עוברים תהליך של להבין שהם לא יצורים הכי חזקים מבחינת עמידות.
כן.
כל הלילה של הלוניטונס ומורן מאונטן היא ממש מבדרת. כן, מהרגע שבו החייזרים הקטנים מגיעים ומאיימים עליהם, הסרט נותן לנו שתי סצנות רצוף את העונג שבמישהו חושב שזה הולך להיות קל ואז מגלה שממש לא. הסצנה היותר מהנה, אני חושב, זה אספה הכללית, שבה בגז בני כפות מכף רגל ועד ראש ב-9,000 מיליון שרשראות, שזה לא מהווה מבחינת הלוניטונס שום איום.
כן.
רק כדי להסיק את הרגע שבו החייזרים הקטנים אומרים שאנחנו הולכים לשעבד אתכם. הרגע שבו 100 דמויות לוניטונס במקביל צוחקות להם בפרצוף הוא אחד החידדים.
כן.
וגם אתה רואה פתאום את הדינמיקה שלהם, שכאילו לא מצלמים אותם, כאילו דאפי קם ומתחיל לעשות ממש הצגה שלמה של הו לא, רק לא זה, אדוני החייזר הרחום, ואתה רואה את סילבסטר נקרע מצחוק, כאילו פתאום יש להם אשכרה.
כן, זה במובנים מסוימים, מה שקורה בספייג'ר זה כאילו אנחנו רואים את מאחורי הקלעים של הלוניטונס.
ושל ה-NBA, כאילו, במקביל.
כן. אנחנו כאילו רואים את הלוניטונס כשהם לא עושים לוניטונס.
כן, ואז גם פתאום הדינמיקה משתנה. לצורך העניין, בגז בני של מאחורי הקלעים הרבה יותר מכיל כלפי דאפי דאק.
כן.
מאשר בסרטונים.
כן, כאילו, הם כולם חברים בסך הכל.
הם חברים, הם ביניהם דינמיקות. היחידי שסובל מבעיית התמכרויות קשה זה סילבסטר, שלא מצליח גם באמצע משחק הכדורסל לא לנסות לאכול הטוויטי. אדוני, יש זמן ומקום לכל דבר. תתמקד בעיקר עכשיו, תהיה עבד.
זה באמת מצחיק. בהקשר שיסקר הסרט הזה לעומת, כאילו בעיניים מודרניות, על איך הסרט הזה פשוט, אם הוא היה קיים היום, אני חושב שחנונים מעייפים באינטרנט, ואני מדבר בתור חנון מעייף באינטרנט. חנונים מעייפים באינטרנט היו כזה, מדברים על ההשלכות וורלד בילדינג, של העובדה שיש את מורון מאונטן. כזה מאיפה הם מגיעים? האם הם לא לוניטונס? מה המשמעות של זה ביחס לעולם הכללי של לוניטונס? מי בעצם חלק מהיקום הסינמטי של לוניטונס? אני חושב שאחת הסיבות שבסרט השני הם כזה, אנחנו בתוך השרתים של וורנר ברדרס, זה היה כדי לסגור את הפינה המעייפת הזאת, כי הם ידעו שכזה, אנחנו פשוט, אין עולם, אוקיי? זה IP, אוקיי? אבל אנחנו עדיין לא ב-IP כאן.
לא, אנחנו בגלקסיה מעניינת שבה...
כן.
קודם כל, דאגה, כשמראים לנו את מורון מאונטן, זה גלקסיה מצוירת.
כן.
במרכז כדור הארץ ליד... אני מבין את החנונים המעייפים באינטרנט.
כן, לא, שוב, כאמור, בתוך חנון מעייף אני מבין לגמרי.
כן. עכשיו, אם כל המערכה הראשונה זה דרכים מעייפות וארוכות כדי להביא את מייקל ג'ורדן לעולם הלוניטונס, יש לנו עכשיו 20 דקות שמערכה שנייה הכי רזה בעולם, של אוקיי, מה הפרקטיקה? הוא צריך להביא... אוקיי, חטפנו אותו וצריך את הדברים שלו מהבית שלו בכדור הארץ.
טוב.
לא, בסדר, אוקיי. למה בגז בני ודאפי דק הולכים להביא את זה, ולא מייקל ג'ורדן?
כן, זהו, זה באמת, שפשוט, הסרט הזה לא שואל שאלה אחת.
לא.
אין לו שאלה אחת לשאול.
אז אגב, אתה יודע, עבר איזה זמן, הם מגיעים לבית של מייקל ג'ורדן,
אף אחד לא דואג למייקל?
אף אחד לא. הילדים שלו ישנים שנת ישרים.
כן.
אף אחד לא. אולי אבא שלנו, שהוא האיש הכי מפורסם בעולם, נחטף. אולי מישהו הולך לגבות איזה 200 מיליון דולר כופר עבורו, כאילו, fuck my life.
אגב, בבית המאוד צנוע של מייקל ג'ורדן, שבטוח שככה הבית שלו בשיקגו נראה.
כן, יש ממש בדוק על מייקל ג'ורדן בנטפליקס יש התייחסות.
לבית הצנוע שלו
בספייסג'ם. יש כמה דברים שהם לא בדיוק אחד לאחד החיים הרגילים שלו.
אני רואה ש אתה יכול לראות את זה בזה שסטן נורא מודאג. סטן הוא היחידי שמודאג. וזה שסטן מודאג מוצג בתור, וואו, סטן, אתה דביל.
כן, שוב, אני רוצה להגיד שבתור ילד, יותר חיבבתי אותו. אגב, אם אני לא טועה, ואני דבר אותך לא טועה, אתה יודע מי דיבב את סטן בגרסה העברית של ספייס ג'ם?
כאמור, אני לא יודע שהיה דיבוב של ספייס ג'ם, אז לא.
התשובה היא צחי נוי.
נכון.
אמלי הקו שמן לגלם שמן.
התשובה, כן. כאילו
גם ספציפית, כן. זה גם יאמר לזכותם, זה לא רק הקטע של מישהו גדול, זה מילא. אבל סטן פודולק מגולם על ידי ווי נייט, שהוא מה שנקרא הדמות של הבחור הגדול, שהוא לרוב תחכן או רמאי. ההופעה שלו בספייס ג'ם היא מאוד נדירה, שהוא כאילו בחור דווקא מאוד מנסה לעשות טוב, כן. כביכול. אם גם אומרים שלנו מסוים שהוא פאבליסיסט, אז כאילו, אבל הוא כן מנסה מאוד לעזור למייקל ג'ורדן. והסטן שבה הוא מוצג לנו, זהו מקבל הנחיות מהמנהל הראשי, תעשה מייקל ג'ורדן מרוצה. זה אגב מוצג בעולם של הסרט בתור דבר נורמלי לעשות ורגיוני. תהיה עכשיו, אפרופו, עבד של מישהו אחר, ותהיה אך ורק נתון לגחמות שלו. מייקל ג'ורדן בדיוק מסיים לחוות ונכשל, וקבל סטרייק וכאילו חוזר לספסל, וסטן מגיע מהיציע מעל כדי לדבר איתו, ואז מיד נופל לתוך בור השחקנים.
נופל, מה שנקרא, fatly drops לתוך בור השחקנים.
כן, כן, זה נפייה שממש מוקפדת להיות על הישבן כדי להעביר, אתם זוכרים שהוא שמן, כאילו, יכולתי להכיל 40% מהבדיחות שהיו על זה בסרט, כל כך הרבה, גם כאילו כמו שאתה אומר, למה זה נלעג שאכפת לו?
כן, כי באמת רואים אותו, יש לך את הקטע שרואים אותו חופר את ה... אוקיי, מייקל ג'ורדן נמשך לתוך חור גולף.
כן, תוך גומה. אוקיי?
כן, מה שנקרא, המושג המקצועי, חור גולף. תודה. לארי ברד וביל מרי הם כזה, well, it's a Wednesday. וכזה הולכים, וכזה מדברים על התוצאת גולף שלהם.
אתה מבין כמה עשירים האנשים האלה שכנראה נכים שטוב, ובטח עשה איזשהו כן. קסם של העשירים ונעלם.
וסטן הוא כזה, oh my god, מייקל ג'ורדן נבלע לתוך האדמה.
יש פה אלמנט של אשם תורם, לא אמיתי אבל מורגש, כן. כי הרגע שבו מייקל נמשך על ידי בגז בני לתוך עולם הלוניטונס, הוא הרגע שבו סטן אומר, I'll take your picture. ואז אחרי שהוא מצלט את התמונה, ג'ורדן נכנס סנימה, ואז בילברי עושה לו, מה לעזאזל יש במצלמה הזאת? את חוונות עליי.
ואז כמה סיימת אחר כך רואים אותו חופר בור, וזה כזה, רואים שהוא כאילו, הוא כזה חירלה את כל המגרש, כזה יש בור עצום שהוא חפר. וזה אמור להיות כזה, אוי, סטן, אתה כזה טיפשון. וכזה, לא, כאילו, בן אדם נבלע על ידי, כאמור, חור גולף.
זה גם אחד הדיאלוגים הכי משונים בסרט, אני מחבב אותו דווקא, אבל כי בעצם רואים את סטן באמת חופר בו מטורף, כל האנשים האחרים הלכו, לא אכפת להם שמייקל ג'ורדן נעלם, זה לא אירוע גדול. ואז איזה שני אנשים שסתם עוברים כזה במגרש גולף וגם משחקים, שכלי לי כבר בהו בו בזמן מה וניסו להבין מה קורה, באים ואומרים, סליחה, מה אתה עושה? הוא אומר להם, אני חופר גומה. ואז הבחור עושה, הולך לאשתו ואומר לה, הוא חופר גומה.
זה ממש הומור של סרטי 90's. כאילו זה כזה, זה ממש גגים. שאני רואה בכזה סרטי לייב אקשן של דיסני.
עכשיו, ראיתי את זה בבוקר, נורא השתעשעתי, אבל בעיקר, שוב, כמי שגדל על הדיבוב העברי, זה צחיק אותי, כי הסצנה סוף סוף עבדה לי.
כן.
כי כילד לשמוע מדובב עברי איזה אוהד שחר עושה, הוא חופר גומה, אמין כזה, הוא עושה מה?
He's doing a hole.
כן, מוזר מאוד. אז כן, justice for Stan.
כן, לגמרי.
האדם היחד שמנסה לעשות את הדבר הנכון לאורך כל הסרט.
This is a Stan account. מה שהולך פה.
לחלוטין. אז יש לנו 20 דקות מוזרות שבהן באמת ההשלכות ג'ורדן נעלם. התקשורת לא יודעת, המשפחה שלו לא יודעת, רק סטן יודע ודואג לזה. בגז ודאפי מגיעים לקחת את הציוד מהבית של מייקל. אני כן אגיד שאחד הרגעים הכי מצחיקים בסרט זה הוויכוח ביניהם על אם ללכת ימינה או שמאלה. ויזואלית בעצם אנחנו רואים רק את זוגות העיניים המצוירות שלהם מדברות מתחת לאדמה בחושך. ובגז אומר לדאפי, בוא מפה משמאל. הוא לא עושה עליו טריקים, הוא לא עובד עליו, הוא אומר לו בצורה הכי ישירה וחברית, בוא לכאן, ודאפי אומר, לא, אני אלך משם. ואז באגס עושה, הוא אף פעם לא עומד. ואז אתה רואה את באגס כזה, נכנס בקלילות לבית של מייקל, אגב, מתחת לשטיחים, שהוא מניע זה, אוקיי, בסדר?
כן, אני סליחה שאני כותב אותך, פשוט האפקט חפירה, שהם עשו שם,
מרשים.
הוא מרשים ממש, הוא באמת נראה, הם צריכו לתרגם ממש יפה את האפקט, יצור מצויר מתחפר מתחת לאדמה, ויש גומה ארוכה. גומחה, גומחה? יש חול, שהולך כאילו ארוך לאורך כל את המסלול שלו. זה אשכרה נראה טוב.
כן, אחד הרגעים הכי חלקים בסרט מבחינת כל המעבר של כזה בני אדם בוקשים אנימציה.
כן.
רק כדי להגיע לדאפי לא מקשיב לבאגז ונתקל חזיתי בכלב הפסיכופת של מייקל ג'ורדן. אגב...
שמייקל שונא.
מייקל שונא אותו, ולכלב קוראים צ'ארלס, כמו לצ'ארלס כן. ברגלי, מה שמעלה לשאלות.
כן. שאלות שכאמור לסרט אין.
לא. גם, כאילו גם הסצנה הכי שמיועדת לילדים נראה לי בסרט, זה הרגע שבו ילדיו של מייקל ג'ורדן פוגשים את בגז בני ודאפי דאק, זה גם מגיע אחרי שהם קודם לכן צפו בלוני טונס, ולמעשה הגיע פורקי פיג עם הודעה מהיוניון של הלוני טונס, שאנחנו מפסיקים את השידורים כי יש לנו פגישה חשובה, אז כבר הייתה דאגה ראשונית גם אצלם למה קורה עם הלוני טונס עכשיו. אז כשהם מגיעים זה כאילו רגע מאוד חמוד, אבל כאמור כמו שאתה אומר, לאף אחד אין שאלה לשום דבר. אני הייתי מתחיל בשאלה, איפה אבא שלי? אבל אוקיי, בסדר.
אני הייתי מתחיל בשאלה, הלונינטוז אמיתיים הם אצלי בבית? איפה אבא שלי?
ממשיכים משם למייקל ג'ורדן, מנסה להעביר את הלונינטוז הכשרה לאיך לשחק כדורסל.
עכשיו לא לה?
כן.
אוקיי.
הם בעצם בודקים את כישורי הכדורסל של כולם. חשוב לי להגיד שהרגע החביב עליי בסרט מגיע שם, כשג'ורדן מסתכל על המגרש והוא רואה שהוא מתונף, ואז בגרסה המדובבת לעברית של הסרט תרגמו את זה.
אוקיי, אני עכשיו נסגר, שאני רואה שאני כן ראיתי את הגרסה המדובבת.
אתה יודע מה המילה?
אני לא זוכר, תזכיר לי.
אוקיי, כשמנקים את האולם, באנגלית הם קוראים לזה...
ספיט שיין.
ספיט שיין. בעברית הם צועקים, ספונג'ה!
אז לא, לא, אני חוזר בי. פשוט זוכר שאני ראיתי את זה בתור ילד בדיוק כזה. What the fuck are you people doing?
לא, כי... דווקא פה, שוב, מחמאות למדבבת. הגישה של, אוקיי, הם יורקים עכשיו לרצפה וככה מנקים את עולם ספורט. אם דאפי דאק קורא לזה ספונג'ה, שזה גם אומר שיכול לעשות גם סמך וגם זה, מושלם.
לגמרי.
ואז רואים את כל חברי הלונות צועקים בעברית, ספונג'ה! ופשוט יורקים על הרצפה. מושלם. תרגום מציין.
כן, כן, כן. אני פשוט לגעתי לתרגום.
כן, וגם הקטע שכאילו, once זה מסתיים, אז טז מסתכל למצלמה ואומר, "Lemony fresh."
מעניין זה מהמילים הבודדות שטז אומר.
כן, בעברית דובב בחוסר מעוף ל... איזה ריח. אבל אחלה, אחלה. כמה גאה באמת, לא לבני, קח את זה מפה.
אוקיי, תודה.
אחרי המגדר של ההסקט, קח את זה מפה.
ואז מגיע לא לבני, ובמסגרת לסרט הזה יש אפס שאלות לשאול על מה שקורה בו. אין שום הסבר על מאיפה היא הגיעה, מה התפקיד שלה, קוראים לה גם בני, האם היא קשורה לבאגז בני, אין שום שאלה.
כנראה שהם לא קרובי משפחה, כי מה שקורה אחר כך...
אפשר רק לקוות שהם לא קרובי משפחה.
גילוי ארנבות.
וואו, יפה. גילוי ארנבות, קרייסט. השם של הפרק. ואז לולה בני מגיעה, ולולה בני היא כמה דברים. היא... uncomfortably sexy, ועכשיו אני לא מתכוון בעיניי, אני לא מתכוון שאני מוצא אותה מושלת.
לא, לא, היא מאופיינת כשווה.
כן.
באפיון.
כאילו, הסרט רוצה, כמו שמייקל ג'ורדן הוא שחקן כדורסל טוב, כמו שבאגז בני הוא מצחיקול, לולה בני היא שווה.
כן.
אוקיי? וזה פשוט מין כזה, זה כאילו הסרט עצר והיה כזה, אוקיי, מה חסר? מה ילדים אוהבים? ארנבות שוות.
הקטע שנראה לי שרומן היינו אחלה עם לראות רומן בין באגז בני למישהי, כאילו, מגיע לו, אבל העובדה שהוא מתאהב בה קודם כל כי היא שווה, ואז כאילו...
ונראית כמוהו.
זהו, עכשיו הסרט אומר, חלילה, סקסיסטי, מה פתאום? בוא נעשה מהלך שלהם שבו, כמו שמישהו קורא לה דול, היא נכנסת לפול מניק ותוקפת אותו.
זה הברזרק בטן שלה, זה הופך אותה לכאילו, היא נכנסת לרייג' ונהיית מאוד טובה בכדורסל.
כן, שוב, מהשורות יותר תורגמו טוב לעברית, אל תקרא לי בובה. מאוד אפקטיבי.
זה כן מצחיק אותי שהיא מגיעה והיא באופן טבעי. כאילו, בגדים בלוינטון זה תמיד דרוע מצחיק, כי חלק לבושים, חלק לא. אבל לראות את לולה בני שלבושה בבגדי ספורט, עם באגז בני שהוא ערום, זה כזה... זה ווירד.
הרבה שאלות. עכשיו, פה מגיע גם ההתייחסות הראויה באמת לסיגל... סיגל תומכם בתיאוריה של לולה בני ביתם של רוג'ר וג'סיקה רביט.
אני חושב שהם שני לבנים מדי.
יכול להיות. אבל היה כאן המקום להזכיר את מי הפעיל את רוג'ר רביט, לא רק הסרט שקדם לספייס ג'ם מבחינת שחקנים ואנימציה.
ועשה את זה יותר טוב.
אלא גם, בטח, לגמרי, אלא גם על הקרב התאגידי החמור שחוזר פה לסיבוב שני. כי בעצם, במיפת רוג'ר רביט, ישנן דמויות מהלוני טונס. דיסני עשו הסכם עם וורנר, מוגדר באינטרנט כג'נטלמנס אגרימנט, של אנחנו ניקח כמה משלכם, ואם יום אחד תצטרכו שלנו, אז סבבה.
זה בעצם המקום היחידי שבו מיקי מאוס ובאגז בני מופיעים ביחד על המסך.
נכון. עכשיו, בתכנון המקורי של ספייס ג'ם, מרווין דה מרשן לא היה אמור להיות השופט, מיקי מאוס היה אמור להיות השופט.
אוי, זה אחד ממש מצחיק.
ממש מצחיק, וגם ממש מגניב.
זה אחד ממש טוב.
לרוע המזל, דווקא זה לא סיפור קלאסי של, ואז דיסני היו חרוץ.
כן.
בין 88, שזה ימי רוג'ר רביט, ל-96, שזה ספייס ג'ם, היו חילופי הנהלה מאוד משמעותיים בדיסני. והחבר'ה החדשים לא הבינו.
ודור שלו הכיר את יוסף.
משהו כזה, הם היו כזה.
ידע את יוסף?
האחים וורנר מצפים שפשוט נביא להם את מיקי מאוס? לא, באחר טוב טביב.
את הקמר שלנו?
וכזה, היה לנו הסכם, אנחנו הבאנו לכם כמה דמויות טובות שלנו לרוג'ר רביט.
כן.
פריד קוו קוו, נאופ, 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 נאופ.
פריד קוו, נאופ.
וזה מבאס, כי דווקא אני חושב שבאמת, אחד הוא שיכול להרים את ספייס ג'ם מאוד, עם אשרה החבר'ה מדיסני היו באים להרים גם.
כן.
ובגלל זה, אחרי הסירוב, הוכנסו הרבה בדיחות אנטי-דיסניות לתסריט.
אז זהו, הבחור של מורון מאונטן, אני חושב שהוא אמור להיות בדיחה על אייק אייזנר.
אני מכיר את זה, אני גם מכיר, אתה יודע, יש רגע שבו...
המנכ״ל של דיסני בזמנו.
בוב אייזנר? אחד מהם, מייקל אייזנר.
כן, כן.
מייקל אייזנר, נכון. ויש כמה רגעים מרכזיים בסרט, שבהם הוכנסו בדיחות רעות על דיסני כדי לכעוס. למשל, רגע שבו דאפי אומר בזעם, איזה קבוצה קוראת לעצמם, The Ducks, הקבוצה של וולט דיסני קנו כמה זמן קצר לפני הסרט, פלוס האירוניה, עם כל הקרבות ולפנים, הבחורה הטלוויזיונית של ספייס ג'ם הייתה בערוץ ABC, שהוא ממש ערוץ של דיסני. אז בסוף, הכל מגיע להכל. באופן מפתיע, הכשרתם של הלוני טונס לשחק כדורסל נמשכת 4 שניות בערך, המשחק מגיע ממש מהר.
כן, דברים פשוט קורים. אני חוזר על זה הרבה, פשוט זה נכון.
שוב, חצי שעה עד שג'ורדן מגיע ללוני טונס, רבע שעה של ענייני בין לבין, דקה 47-48 הם כבר משחקים במשחק הגמר של הסרט.
כן. כאילו, אם אתה הולך לשירותים וחוזה, אתה כזה, זה סרט אחר.
כן, הם כבר כאילו משחקים, זה כבר רץ, וגם האופן שבו המשחק הבנוי הוא באמת, במדעדר מילה אחרת, לוני לגמרי.
אני חושב שאנחנו גם לא רואים, כאילו, איפה המונסטרס כל הזמן הזה? יש להם מלון, מה הם עושים? הם פשוט מופיעים, שורפים להם את האולם והולכים, נכון?
אתה יודע, במבנה ההוליוודי הקלאסי, בסרטים של גיבור ונבל כאלה, אז העלית משנה היא מה קורה עם הנבל בזמן הזה. אבל אין לנו זמן במרכאות לנבלים, כי אנחנו עסוקים מדי עם שחקני ה-NBA וכוחה מעבוד.
ועונה מעבוד.
פאק סייקס, יפה. יפה ונכון. ואז מגיע פשוט החצי הראשון של המשחק, שעובר תוך 4 דקות בכך שמורן מאונטן פשוט מרביצים
על נבלים מכות. כן, המונסטרס.
כאילו, המשחק מתחיל וכזה, אוקיי, הבנו את מייקל ג'ורדן, אז כנראה שנוכל לשחק כדורסל, רגע, המונסטרס לא משחקים כדורסל, הם פשוט מרביצים.
כן. אז הם מקדרים אותו לכדור?
כן.
כי יש כזה שכאילו הוא בו זמנית נראה פחות טוב ויותר טוב משזכרתי.
כן, זה דיור טוב.
שכאילו, כי מבחינת אנימציה, נראה סבבה. כאילו זה כזה ווירד, אבל כאילו, להפוך אדם אמיתי לכדור יראה מוזר.
זה למעשה נראה לי שמייקל פוגש את המונסטרס פעם ראשונה לפני המגרש, כי הם באמת מקפלים אותו לכדור. זה כאילו נראה ממש טוב לרגעים, ואז שמגיע החלק שבו מורים את הפרצוף שלו, אתה ממש מבין שזה כזה, אוקיי. זה אגב כאב של אפקט שהתיישן שחוזר אחר כך ממסטן. אבל זהו, אני אשחק עצמו, אז כאמור, חצי ראשון הם פשוט מפסידים. זה כאילו אמור...
הם לא פשוט מפסידים, הם כאילו, הם נרצחים.
הם נרצחים בעולם שבו הם לא יכולים למות, אז אתה יודע. כאילו, זה נורא מצחיק, האופן שבו הסרט מראה לך, הו לא, מה יקרה להם? שום דבר, הם לא ניתונס.
כן, קליר לי שום דבר.
אבל בעצם כל החצי הראשון זה פשוט 5 דקות של... גם זה 5 דקות שבאמת אתה כצופה פתאום לא אמור לצחוק.
כן. זה, כאילו... כן, אתה אמור להיות engaged.
כן, וזה חוויה משונה. כאילו, אני לא אומר שזה לא עובד, כי אתה כן עצוב שמפסידים וזה לא כיף, אבל אתה גם... מה? כאילו, אחרי שאני רגיל לראות כל כך הרבה אלימות קומית בלוניטון, זה לראות פשוט אלימות, זה כזה, היי.
כן, אני חושב שגם במסגרת, Oh my God, יש ארנבת שהיא בת. הרי מה שבסוף גורם לה להחזיר חיבה לבאגז, זה כשהוא מציל אותה מלחטוף מכות מאחד המונסטרס.
כן, אחד מהם בא פשוט לקפוץ כדי למאוך אותה, כן. ובאגז מזיז אותו בשנייה האחרונה, ואז היא אומרת את הדבר הכי נחמד שאי פעם עשו בשבילה, ונשקת אותו.
כן, וכאילו, הכל היה בסדר. כאילו, לא, בחיית. באמא שלך.
אני חושב שזה פשוט פעם ראשונה שמין כזה, אתה יודע, מישהו מציל אותה מגורל אכזר.
אז, כן, זה מה שאומרים לנו, אבל לא, לא, את קיימת 20 דקות. כאילו, כזה, על בסיס מה אני אמור...
להפך.
מי את גברת?
היא קיימת 20 דקות, זה הדבר הכי נחמד שעד קורא מישהו עשה בשבילה.
כן, זה נכון, בעצם את כזה עד עכשיו הוטרדת על ידי ארנב, אבל זה נחמד עליך, נכון.
אני אגב, אני רוצה לשאול, האם היא הוטרדה על ידי בגברת?
תראה, אני חושב שהוא מנסה לנשק אותה בהתחלה, נכון?
לא, לא, לא.
יכול להיות שאני סתם אוקיי...
הוא בהחלט מחזר אחריה, הוא קורא לה דול, אבל כאילו... אני
לא חושב שזה... לא, לא, אתה יודע מה, אני חוזר בי, נכון, אולטרד את זה אולי קצת חזק. הוא הציק לך.
כן, כשהחייזרים עושים לה... דול, אוקיי. לא נעים. ואז גם באמת אחד הרגעים היחידים בחצי הראשון שלא מבאסים, זה שהיא קופצת מאוד גבוה, פשוט בגלל שהם נופחו כחייזרים, אז יש להם המון 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 אור עודף.
כן.
אז היא פשוט לוקחת את הרגליים שלה, פשוט מסתכלת עם כל הכפלים של השומן שצמח להם שהם גדלו, ואז כאילו השומן העודף מחסן לכולם את הפרצופים שלהם, ואז היא קופצת על אחד מהראשים ועושה סל. גם, אתה מבין?
עושה סל, חורגולף.
מבין בספורט, עושה סל.
כן. מבקיעה סל.
קולעת, דיבר לי, זה קולעת, זה קולעת. מגיעים להפסקה, וברגע הנפלא הזה, סוף סוף הסרט פעם אחת מרשה לעצמו לצחוק על מייקל ג'ורדן. ג'ורדן עושה להם נאום נורא מלהיב של אנחנו יכולים לעשות את זה. ואז יש כזה קאט לפתוח את כל החדר וכולם ישנים ולא מקשיבים לו. וכאילו גם מראים שבזמן שהוא מדבר, כאילו, ברגע זמן אני כבר מבין שזה ממש לא הולך לעבוד על החבר'ה, על החבר'ה שלו, שדימי מוטיבציה זה ממש לא הפדגוגיה שלה, לפי הם חיים את החיים שלהם. אבל לוקח בקבוק ומעלה אותו במים, כותב עליו his special stuff.
כן, secret stuff.
מייקל secret stuff. שזה גם, משמע מפוקפק קצת.
מאוד.
כן.
מאוד מפוקפק.
הוא מביא להם בקבוק שכתוב עליו מייקל סיקרט סטאף עם נוזל מסתורי, ואומר להם, תשתו אותו.
תקשיב, בקטע הזה, אחרי שסיימתי לראות הסרט, אני הייתי בטוח שפספסתי משהו. והלכתי לקרוא את הסינופסיס כדי לוודא שאני על זה. כי הרי הביט הזה בסרטים הוא, הדמות עומדת להפסיד, אז מביאים לה איזשהו קמע, איזשהו שיקוע, איזשהו דבר שאמור כזה לאפשר לה להיות חזקה יותר, אבל בעצם מגלים בסוף שהקמה הזה או השיקוי הזה, זה היה סתם.
פלסיבו.
והכוח היה בתוך גיבור כל הזמן הזה. ואתה מניח שלשם זה הולך.
אגב, לשם זה פשוט הלך מינוס הפי-אוף.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
זה בדיוק מה שמראים את מקס בני עושה. כי... הוא ממלא מים, נאמר לצופים מפורשות שזה מים. יותר מאוחר גם בדיאלוג ביניהם זה מוזכר. כלומר, אבל יש פה דווקא איזושהי קריצה על זה. יש התייחסות לזה בסוף, היא פשוט לא מרגישה כמו פי-אוף, כי הם עומדים להפסיד שוב לקראת הסוף, ואז מישהו צועק, איפה הסיקרט סטאף של מייקל? ואז הוא אומר להם, זה רק מים, זה היה בכם כל הזמן. אבל הוא אומר את זה לדף ידע, כתבתי כמה אומר, כן, כן, אבל יש עוד.
נכון, נכון, נכון.
אז כאילו, אני מניח שהיה באיזשהו דראפט, זה היה, עשיתו הפי-אוף הקלאסי, ואז מישהו אמר, זה הלוני טונס. דף ידע צריך להיות כזה, לא מבין כלום, ועדיין לבקש עוד מהדבר הסודי.
אבל זה כל כך כזה ביט קלאסי של סיפור, שאני, המוח שלי, כאילו, לפני שראיתי את, עכשיו לקראת ההקלטה, אני זכרתי שזה מה שקורה.
כן, כי אתה השלמת את זה לאוקיי, מהלך כן. שלם. והסרט אומר, לא.
לא, אין צורך.
יש שאלה יותר קשה. האם מישהו למד משהו במהלך הסרט Space Jam? האם מישהו מהדמויות למד משהו?
אני יכול, אני יודע שאפשר לומר שהמונסטרס למדו סוציאליזם.
מצחיק.
אני חושב שהרי בסוף הם כזה, הבוס צועק עליהם. וכזה, יפסים, ואז הם שואלים אותם, למה אתם מקשיבים לו? ואז הם אומרים, כי אנחנו קטנים והוא גדול. ואז הם אומרים, אתם הייתם קטנים. ואז הם מבינים שהם הרבה יותר גדולים וחזקים ממנו.
ואז המונסטרס מקימים איגוד.
והם תוקעים אותו בטיל ושולחים אותו לירח.
כן, אגב, אף אחד לא מתפעל עכשיו את מורל מאונטן.
כן.
אין את הבוס, אין את המפעילים, יש כוכב שומם איפשהו באמצע הגלקסיה.
כן.
ומלא מבקרים מאוכזבים. אני מרגיש שכאילו, אוקיי, אז המונסטרס למדו סוציאליזם, ומייקל ג'ורדן למד שהוא גרוע בבייסבול.
אז זהו, ומייקל ג'ורדן למד שהוא טוב בכדורסל, I
guess. זה כזה, זה חדש לך?
כן. שוב, זה נורא מצחיק אותי שאנחנו, כאילו, אם אתה מצמצם עיניים ומסתכל חזק, אתה יכול לראות סוג של ניסיון לעשות ארק למייקל ג'ורדן. מסלול שמייקל ג'ורדן עשה, של אני פורש מכדורסל כדי לשמח את אבא שלי, שאגב, במציאות אבא שלו כאילו נרצח כמה חודשים לפני הפרישה שלו.
ג'יזוס קרייסט.
ואז הוא שחק בייסבול, אבל כולם רק נחמדים אליו בבייסבול, ואז הוא הולך לשחק עם הלוני טונס ומגלה מחדש את חדוות המשחק, ואז הוא חוזר לשחק כדורסל.
העניין הוא שהוא לא בדיוק מגלה את חדוות המשחק.
אז זהו, הוא לא.
כי הוא בעיקר מותקף על ידי מפלצות.
כן.
בתוך כל הדבר הזה יש בדיוק עקב 5 דקות של הרבע השלישי של המשחק, שבו אשרי הצופים כיף, שזה פשוט, או, הלוניטונס
נגמר. נזכרו שהם לוניטונס.
כן, נגמר החזרים האלה לסבול. אני חושב שמכל התעלולים יש כמה מוצלחים, אבל החביב עליהם מכולם זה דאפי דאק מורח צבע אדום על התחת של אחד המונסטרס, כשבין יושבי הלוניטונס בקהל ישנו שור שפשוט קופץ ומסתער על התחת, שזה מדהים. באופן כללי לראות את המונסטרס מקבלים מכות, זה מאוד מספק.
יש שם גם רפרנס לכלבי השמורת, נכון?
ספרות זולה.
ספרות זולה, סליחה.
שכזה מורים את יוסמת איסם, כן. ואלמר פאד עם אקדחים.
כן, וחליפות.
כן, שנייה אחרי זה, אגב, אלמר פאד עושה את אחד הסלים הכי חמודים וחינניים בסרט, עם כזה סרט על הראש, ממש מתוק. יש גם רגעים שבהם לצורך העניין מישהו כביכול מותקף על ידי המוצר, זה מספיק לקלוע. בעצם אחרי הרצף המוצלח של הלוניטונס, מגיע כמובן המקרה של סטן, שמגיע לרגע להציל.
כן, בגלל שהם כל הזמן מפנצ'רים את הלוניטונס, אז צריך לעשות הרבה חילופים, ובשביל נגמור עם השחקנים.
כן, אז מביאים את סטן, שמצליח להיות רלוונטי למהלך אחד כדי לספוג מאיחה מכל המונסטרס, וסטן הוא לא חבר לוניטונס, אז הוא פשוט מובהל על הלונקה משם, לא לפני שמנפחים אותו כמו בו כדור פורח ואז מפנצ'רים אותו.
אני זוכר שבתור ילד, בגלל שכאמור, אני חנון אינטרנט מעצבן מילדות. הרי קטע אנימציה קלאסי של מנפחים מישהו ואז הוא בלון שאף.
כן.
הייתי כזה, אבל אוויר לא אף. אם ממלאים בלון באוויר, הוא לא יעוף. זה צריך להיות הליום. מה, הם מילאו אותו בהליום? זה לא הגיוני. כאמור, הייתי ילד מעצבן.
מלא חברים.
כן, לגמרי. אז כן, אז מנפחים אותו, זה נראה מוזר. הניפוח כמו האפקט.
לא, האפקט הזדקן נורא והיום.
כן.
גם קלירלי בכל החלקים האלה עשו גרסה ממוחשבת של וואי נייט, והטכנולוגיה של 96 לא ידעה למדל לשחקן בצורה מנה.
לא ידעה להכיל את וואי נייט בשלב הזה.
זה לא את וואי נייט ספציפית.
לא, ברור שלא.
אני מזכיר שבאותה עת, לצורך העניין, בתור היסטוריה יש לנו את סיד, אחד מבני האדם המשכנעים ביותר ויזואלית.
אני כן חושב שזה באמת יפה איך האנימציית מחשב בזמנו הייתה כזה, אוקיי, אנחנו טובים בלרנדר משטחים חלקים. אז בוא נעשה סרט הצעצועים, שזה הגיוני, זה דבר הגיוני.
לא, פיקסר ממש אומרים, כן. זה הסיבה שהסרט היה על זה.
כן, ואז כזה, אוקיי, אבל אנחנו יכולים גם לרנדר בן אדם, נכון? וכזה, לא. התשובה היא לא. למה? איך? לא. ואז, אחרי שסטן נמאח, מתנפח ועושה ברחבי ה... חירבתי לך את המיקרופון. ברחבי הקהל, מי מגיע?
ביל מרי.
ביל מרי.
זה הפיופ היחיד של הסרט, אגב.
זה, באמת, זה ליטרלי השאלה היחידה של הסרט שאל, זה איפה ביל מרי, והתשובה, הנה ביל מרי.
כן, זה כן מוביל אחת הבדיחות הכי מצחיקות בסרט, שבה, תגיד.
שבה דאפי שואלת את מר מרי, כזה, איך הגעת לכאן בעצם? שוב, זה הפעם היחידה שהסרט שואל שאלות. כזה, איך הגעת לכאן בעצם? ואז ביל מרי אומר כזה, אני מכיר את אחד מהשצוות כאן, הוא עשה לי טרמפ לכאן.
אני אגיד, I know the producer, כשהמפיק זה איוון רייטמן מגוסטבאסטרס, הוא אכן מכיר אותו באמת.
He gave me a lift.
והבדיחה החביבה ליותר, זה שדיין דויטו רואה את ביל מרי וצועק, מה? למה לעשות את דיין אקרויד בסרט?
נכון.
שגם כאילו, שוב, ברגע מאוד מאוחר של הסרט, ביום מתחילות to acknowledge שזה סרט.
כן, שזה סרט מוזר.
זה לא הפיג'מות, אין לי בעיה שהם ידעו את זה, אבל בדקה הראשונה, אבל רוב הדמויות לא יודעות את זה, עד שלב נורא מאוחר, סבבה, אז בג זמן נפרינה מצלמה פעם אחת, שהוא רואה את המאנסטר בהתחלה ואומר, קטנדנים, לא? אבל חוץ מזה, פתאום המערכה האחרונה פורקים כל עול. באמת שלנו את כל הקרבות הסופיים, בסוף מגיע המהלך האחרון, שבו מייקל ג'ורדן צריך אחרי סיבוב הגנה אחד עם ביל מרי לקלוע.
וביל עוזר לו.
כן, הוא עוזר לו, אבל אז שנייה אחרי זה, שכאילו כבר מייקל ג'ורדן מסדק לכיוון הסל, והוא גובל את הזינוק, ביל מרי צועק לו, I'm wide open! never mind. שזה באמת בדיחה מטומטמת.
זו הסצנה האחרונה, שבה מייקל מטביע את הכדור, ובעצם מנצח את המשחק. זיו, איך אתה זכר את הסצנה הזאת?
אוקיי. הוא מזנק על כמה מהמונסטרים, הוא הותן זינוק גדול, זה שנייה אחרי שאמרו לו, תזכור שאתה עכשיו בעולם הלוניטונס, אין נזק אמיתי. זה אחד הרגעים אגב הכי יפים בסרט, שבאגס בני ודאפי דאק מדגימים למייקל ג'ורדן ביחד מה זה אומר לוניטונס, זה ממש לקראת הסוף, שכאילו, דאפי דאק ברצון נותן לבאגס בני לענות אותו, כי הוא מסביר למייקל ג'ורדן, זה לא משפיע עלינו, אתה בעולם שבו החוקים האלה לא עובדים עלינו.
שזה יפה להבין את זה עכשיו.
זה מקסים, כי אתה גם רואה את באגס ודאפי פתאום כאילו יודעים שהם מגלמים תפקיד בתוך משחק, זה מחשבה מאוד בוגרת, של אנחנו רגילים להעמיד פנים שכואב לנו, כי זה מצחיק ילדים, אבל
הם חווים אמפתיה, כן. הם מבינים את הבן אדם, שכזה, אוקיי, אתה לא חווית את החוויות שלנו, בוא נסביר לך, אתה מכיר שתוכל לחלוק איתנו את זה.
כן, גם בדיבוב עברית זה בכלל מצחק, כי דאפי דאק עושה לו, שים לב! אז אחרי הסדר הזה מגיע המהלך האחרון במשחק, ג'ורדן מבין ומחפפנים את החוקים של בגז ודאפי, בגלל שזה ג'ורדן אוריינטד, אז יש לך מעט מאוד נכון, הם אמרו לו פשוט, אני מייק לג'ורדן, אני מבין הכל. אז כאילו הוא מזדק לכיוון הסל, המונסטרים כולם מזדקים עליו בקדר של אתה לא להגיע לסל, הוא עושה, אוקיי, הוא מתחיל לדחוף קדימה. עכשיו, מה שאני הבנתי כל חיי, זה שהוא פשוט, בגלל שהוא נורא חזק בעולם הלוניטונס, הוא פשוט דוחף קדימה. לא לגמרי הבחנתי שהיד שלו מתמתחת 20 מטר בפריים עד הסל.
זיו סיפר לי את זה. שהוא לא שם לב שהיד של מייקל ג'ורדן נמתחת 20 מטר לסל, וזה מבחינתי שקול ללומר כזה, נכון, היה גם מצוירים בסרט הזה. זה מין כזה, אבל זה... זה הקטע של הסרט.
זה שקול, הטיטניק טבע.
היד הנמתחת של מייקל ג'ורדן.
אני אף פעם לא מבחן לזה.
זה מדהים בעיניי.
כאילו גם... הנחתי שהם נתחו במשחק כי הוא כזה ממש רצה שהם ינצחו, אז זה עבד. שוב, בגיל 9 זה נראה לי הגיוני לגמרי.
כן.
אבל לא, תראה, הדבר היחיד שאני אנסה לומר להגנתי וקשה לזה, אף פעם לא ראיתי את זה על מסך גדול, זה לא כזה בלט בטלוויזיית ה-20 אינץ' שלי שהיה שלו התמתחה, אבל...
אני כן אגיד שאני, שוב, במסגרת המוח שלי השלים חלקים שהרגישו שצריכים להיות, אני הייתי משוכנע ש-I believe I can fly מתנגן בקטע הזה. זה לא נכון.
לא, וגם יש בלבול כשכמה שירים במילה פליי בפסקול המצוין של הסרט הזה. החביב עליהם מכולם, אגב, זה פליי לייק הניגל, שהוא היפה, הוא היפה והמוצלח בפסקול. I believe I can fly זה סצנת הפתיחה.
אני רואה שגם בסוף, לא?
כן. עוד שנייה, כשהוא יגיע שוב למגרש הבייסבול מכל המקומות, השיר הזה יחזור. אבל העניין המוזר הוא כזה. המשחק מסתיים, ג'ורדן ניצח, הלוניטונס שוחררו, הם עושים את העסקה עם המונסטר של תעיפו את הבוס הישן שלכם ותחיו פה איתנו, הכל בסדר.
סוציאליזם.
יש רגע קטן ומקסים מאוד, שבו שוב בגז בן מסתכל בשיפוטיות ואומר, אתם רוצים לגור פה, מה תעשו פה? ועד המונסטרס מעלים סצנת נחווה ללוניטונס, שבה הם פשוט מרביצים אחד לשני, עם המוזיקה שהם עושים עם הפה, לא 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 לא, כדי להדגים שהם מבינים את הפורמט. בסוף אחד מהם יורה בכל הארבעה האחרים, עד שהם הופכים לאבקה, ואז הלוניטונס עושים, אוקיי, זה נראה מתאים.
נראה שאתם על זה.
תראיתם לפה. ואז מגיעה מפה בעצם הסגירה של הסיפור של מייקל ג'ורדן. אנחנו לא רואים יותר את הלוניטונס אחרי המשחק, שזה מאוד מצער.
כאילו, המונסטרס כאילו נותנים לו טרמפ, נכון? הוא כאילו יוצא עם חללית.
כן, המונסטרס נותנים לו טרמפ עם החללית שלהם, כי בעצם הוא צריך להספיק מהמשחק של העולם המצוירים למשחק האמיתי, שזה כמובן הבייסבול. עכשיו, היטר חלק שמעצבן אותי. ההגעה שלו למגרש היא אפית ומגניבה, כאילו, כל הקהל כזה מחכה למייקל ג'ורדן, ואז הוא מגיע הרחפת, כולם כזה, מה קורה? ואז באמת, כאילו, זה נפתח, באופן מאוד יפה ומתוק. הראשון לצאת זה דווקא סטן, לבוש יפה ובריא ושלם.
Ladies and gentlemen.
מייקל ג'ורדן. ואז על רקע הימני והקליפליי, מייקל ג'ורדן יוצא לבוש בבגדי הבייסבול, שבו כאמור גם בסרט הוא מאוד גרוע. ואז, זוכר מה קורה?
לא.
קאט לשחקני ה-NBA האחרים. כלומר, התהילה והגודל שהוא מקבל בכניסה שלו, היא תהילה וגודל שהולך, שעוד תהיה להיפסק, כי הוא שוב הולך להיות גרוע בבייסבול.
כן.
כאילו, רבע שעה אחר כך המשחק, סטרייק, כאילו זה לא.
כן, זה מין כזה... כן, אם היו נשארים איתו, זה היה כזה, oh my god, מייקל ג'ורדן, מדהים, וכזה, הוא עדיין
נכון,
לא...
נכון, הוא ממש
הוא
גרוע
לא
בזה.
הוא לא טוב במשחק הזה.
למה סבכנו שהוא הגיע למגרש?
ממש ביססנו את זה, זה הדבר הראשון שביססנו בסרט.
עכשיו, לאורך כל הסרט, כאילו, דווקא הסרט מאוד, במרכאות לא מרחם, כשמראים לך תקשורת, אומרת, מייקל ג'ורדן ממש גרוע בזה. כן, כזה צוחקים על החבצות שלו, זה לא פינג פונג, זה לא גולף, מה אתה עושה, זה לא טניס. ועד בסוף, פתאום כשהוא חוזר למגרש של בייסבול, כולם כזה, יש!
כן, זה כזה, תקשיבו, זה חמוד נורא, ואנחנו יודעים לה, אנחנו יודעים איך זה ייגמר. הוא לא יכול לנצח את המשחק הזה.
כן, אז פשוט סרט אומר, טוב, אולי ישמח על התהילה ונחזור משם. ואז סוגרים את סצנת ה-NBA. אני חייב לומר, שאחרי שג'ורדן מבין שבכדורסל שיש לו נמצאים כל הכוחות של חבריו, הוא מגיע וכאילו, הוא כאילו בא לעשות את המעשה הנכון, אבל קודם הוא ממש מס ודם.
כן, הוא ממש רע אליהם.
כאילו כזה, טוב, אתם כבר לא זוכים איך עושים את זה וכזה. תקשיב, אנחנו בשפל של החיים שלנו, כן, אנחנו כזה... עצובים, אנחנו שבורים.
אגב, כמה זמן לדעתך כל הסרט הזה לוקח? כמה זמן עבר מהרגע שאנחנו רואים את מייקל נשלק לתוך
עולם הלוניטונס?
לתוך עולם הלוניטונס, עד שהוא חוזר.
שאלה נהדרת, אני חושב שלמעשה התשובה הנכונה היא שבוע.
אז זהו, זה מרגיש ככה פחות או יותר.
כי גם ההיגיון אומר, אתה יודע, די מוקדם לפני שהוא נשלח לעולם הלוניטונס, הוא משחק בבייסבול ונכשל, לרוב יש שבוע בין משחקים, אז כאילו לכאורה זה השבוע שבין לבין.
כן, אז כאילו...
הם לא הוטרדו מזה שהוא לא הגיע לאף עיבוד, לאף אורת ערב בבית, הכל טוב.
אז בגדול, השחקני NBA, כאילו צ'ארלס ברקלי וחבריו, פשוט כאילו עברו את השבוע הכי גרוע בחיים שלהם.
כן.
תחשוב על הזוועה הקיומית, שבה אתה יום אחד פשוט לא מסוגל לעשות את הדבר שכל החיים שלך בנויים סביבו.
זה דבר שמגדיר את הזהות שלך.
כן, הדבר שהוא כאילו, אתה, כלומר, אם נחזור רגע באמת לסצנה הזאת במגרש כדורסל עם, עם החבורת בנות, זה באמת זה. כלומר, זה כזה, אתה לא צ'ארלס ברקלי. אתה סתם איזה אפס שנראה כמוהו. וכזה, אולי זה נכון. כאילו, זה כזה, אנחנו obviously לא מתעכבים על זה, כי זה לא that kind of movie, אבל כאילו, זה זוועה אקזיסטנציאלית, מה שקורה שם.
כן, אגב, אם אנחנו עוסקים בסגירת קו העלילה של כוחות שחקני ה-NBA, רציתי לגלגל איתך מחשבה.
בבקשה.
שבראייה מודרנית, נראה לי שהרעיון שהמונסטרס לוקחים את הכוחות של שחקני ה-NBA, בראייה עכשווית, הוא סוג של מטאפורה ל-AI. כלומר, עכשיו כל אחד עכשיו יכול לעשות את זה. זה לא משנה אם הוא למד את זה, אם זה חשוב לו. אדם שרואה את הסרט הזה עכשיו, לא משנה אם הוא מתכנת, כותב, שחקן, מאייר. כאילו, החוויה היא, we're done, we're fucking done.
תראה, ההבדל הוא שהמונסטרס אשכרה טובים בכדורסל.
הם נהיים טובים אחרי שהם גנבו את הכוחות.
נכון.
אתה אומר, AI עוד לא טוב מהכל, אז זה בסדר.
זה גם יפה, כי AI באמת גונב. כאילו, AI מבוסס על גנבה, כמדיום.
כן, הפרק מוקדש באהבה לסטודיו ג'יבלי שעבר שנה. ממש מעליבה.
אני כן אגיד שהם באמת, סטודיו ג'יבלי, צחקו אחרונים, כי העובדה שכל המודלים האלה אומנו על דברים של ג'יבלי, גרם לכך שיש לך היום את מה שנקרא באינטרנט The Piss Filter, שבו הכל נראה צהבהב. גם כשאתה לא רוצה שזה יקרה, בגלל כזה דברים שלקחו מג'יבלי. כאילו היום בשלב הזה מאוד מאוד קשה לג'נרט דברים שהם לא צהובים, בלי קשר. פשוט כי האופן שבו המודלים האלה עובדים זה שהם כאילו מג'נרטים דברים על בסיס, ואז לומדים מחדש על בסיס הג'נרוטים. אז אם יש איזו תופעה שהיא כאילו לא מאוד מורגשת במקור, היא נהיית יותר ויותר 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 דרמטית עם כל כזה איטרציה של הדבר הזה שעובר. ככה שהיום אתה יכול ממש לזהות גוון של דברים מג'נרטים.
וזה הגוון של ג'יבלי שפשוט תחנו לו את התחת.
כמובן ג'יבלי יודעים לעשות את זה יפה, איזה גוון מוגזם של ג'יבלי. אז כזה, בסופו של דבר, לעשות ולבלוע את ג'יבלי לא עשה להם טוב.
כן, טוב, זה היה נקודת קודרת שהייתי חייב לעלות. חזרה למייקל ג'ורדן, מתעלל בחבריו ל-NBA. כן. אני חושב שהוא דקה וחצי באמת בועט בזמן שם על הרצפה. הוא מביא את הכדור ושחדר אותו לקחת אותו. אגב, הכדור הוא הדבר היחיד שהבמאי של הסרט ג'ו פיטקה לקח איתו הביתה בקטע של... זה המזכרת שלי, הסתדרו לכם. הרגע שבו הכוחות שלהם חוזרים, הוא רגע שעובד עליי גם כמבוגר, הוא חמוד והוא מעודד, וטוב שהוא קורה. אבל באמת, זה עוד סצנה בשורה ארוכה של סצנות שבא להראות, איזה חמוד מייקל ג'ורדן, תראו איזה מאמי הוא, המולטי מיליונר הקריש הזה.
אתה יודע מה יכול להיות ממש מצחיק? זה בטוח קיים גם, בטוח מישהו עשה את זה. עריכה של הסרט הזה, שבו זה רק השחקנים, רק ה-NBA. כאילו, סרט קצר על שבוע ממש רע בחיים של האנשים האלה.
כן, גם בשלב די מוקדם בסרט, רוב הסרט שקשורות בזדיות רציניות מדי.
כן.
כזה, מנכ״ל ה-NBA מודיע שהם עוצרים את המשחקים, שזה עבור האמריקאים כאילו עוצר.
כן,
כאילו...
זה גם מצחיק לראות את זה ביחס לאנשים שעברו מגפה. כי הם כזה, יש משהו באוויר, משהו מדבק, ואנחנו לא יודעים כאילו מה לעשות עם זה. זה כזה, ההתחלה של הקורונה.
כן, פשוט כדורסל.
כן.
זהו, אבל באמת כאילו אתה מקבל את אוקיי, ג'ורדן מבין אחרי המפגש עם חבריו מה-NBA, אחרי שהוא מחזיר את הכוחות שלהם, שאולי הוא בעצם אוהב כדורסל. יותר כמו, עכשיו שאתם פשוט את הכוחות שלכם, אני חייב שהוא לחזור ולהתחרות בכם לנצח. מה הסצנת הסיום שהיא שוב?
מאוד אנימה.
כן, וסרט שהתחיל עם פרופגנדה פרו-ג'ורדנית, מסתיים עם פרופגנדה פרו-ג'ורדנית, שמייקל ג'ורדן חוזר לשיקגו בולס, שזה שוב חיקוי של אירועי המציאות שקרו אכן, והקהל losing his shit. The End. אני גם אוהב כמה שהסרט לוקח את הסיום של עצמו כמובן מאליו.
כן.
כי ג'ורדן מטביע סל והכותרות מיד עולות עליו.
כן, זה כזה...
אין שנייה.
פריז.
כאילו, אבל לא רואו, אוקיי. בוא נדבר שנייה על פריז פריים. יש את, את הדבר הזה שבו סרט מסתיים, או הדמויות עדיין זזות והתמונה נחתכת, ובעבר המון פעמים סרטים היו מסתיימים בכך שהתמונה קופת, בסיטקום אנחנו מכירים את זה היטב, כן. והכותרות עולות על התמונה הקפואה. אבל מה שקורה בספייס ג'ם הוא לא זה ולא זה, כי התמונה קופט, ובשנייה שבה היא קופט, הרולר עולה עליו, בקטע של לא אכפת לכם יותר.
פאקינג סיימנו.
אתם יודעים איך זה נגמר, לא אכפת לכם יותר, לכו הביתה, פאקינג אוף מפה. המהירות שבה אתה מסולק מהסרט הזה.
כן, כן, זה כאילו, צא, די, ביי. שוב, זה באמת, אני חושב שאחת הסיבות ש... הרי, ניסינו לדבר על זה כרונולוגית. היה ניסיון. אבל אני חושב שאחת הסיבות שכל כך קשה לדבר על הסרט הזה כרונולוגית, היא שהמוח שלך נורא רוצה לארגן את זה במבנה של א' מוביל לב' מוביל לג', והסרט לא מעוניין שא' מוביל לב'. כלומר, דברים באמת פשוט קורים, יש זה קורה וזה קורה וזה קורה וזה קורה, ואז זה נגמר, ביי.
ממש. אפס... דמות עשתה כך ולמדה כך, עכשיו זה בסדר, כן?
אני לא אומר זה בטוח, אני מאוד נהניתי מהסרט.
לא, לא, אני נהניתי גם הצפייה החוזרת, אני כן נהניתי הרבה יותר מהסצנות שקשורות באופן מובהק בלוני טונס, זה נראה לי כבר נאמר 20 פעם בפרק, אבל לא נראה לי שזו דעה כזו מוזרה. גם כאילו, יש פה כמה רגעים שבהם הם באמת זורחים, אבל אין להם המון זמן, אז יש לך הרבה בקס ודאפי שזה מאוד 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 כיף, יש לך כמה התפרעויות רגעיות של סילבסטר, יש לך הופעה ראויה של הסבתא מסילבסטר וטוויטי, יש לך שתי שורות של מרווין דמרשן, שורה וחצי של טאז.
אגב, מרווין קורא לג'ורדן his earnest.
נכון.
שזה חמוד.
זה מצחיק. אני חושב שפורקי מקבל פה מקום לא רע בכלל. כאילו, הרבה מקומות שבהם פורקי כאילו מנסה להציע רעיונות וצריך להקליט כרגע את המילה שהוא מגמגם במילה אחרת. אגב, כמי שלעיתים יוצא לו מדי פעם להתקע למילים ולגמגם אותם, הטקטיקה של פורקי מעולה. תמצא מילה נרדפת. אוקיי, אני רואה פה יד מורמת. סיגל, תרצה לומר משהו לפרק?
פשוט אם דיברנו על פורקי פיג, חייבים לציין את העובדה שהיוצר שלו היה בן אדם שגמגם.
וואו.
ורצה ליצור דמות שמראה שאפשר גם לגמגם וגם להיות דמות והכל, והוא זה שדיבב אותו. ואז פיתרו אותו, כי הוא גמגם.
לא!
Thank you.
אוי, סליחה.
סיגל, זה היה סיבור ממש חמוד, שאז תפס תפנית ממש ממש ובאסת.
כן, כמו הקריירה של מייקל ג'ורדן ב-NBA. אוקיי.
הוא היה בסדר אחר כך.
יש עוד פיל אחד בחדר שלא דיברנו עליו, וזה כמובן סרט ההמשך. Space Jam 2. לי יש סיפור, ביום הולדת ה-30 שלי, הוחלט לארגן לי מסיבת הפתעה, שלא ידעתי עליה,
כך, זה עובד.
לא, כדי להטעות אותי כמו שצריך לגביה, עשו לי טריק. כאילו, אמרו לי, בוא תלך לראות את פייסים 2 חברים באחרים גבעתיים.
מה, זה דבר אכזרי לעשות?
לא, אני רציתי. זה היה בהסכמה. ואז כאילו, הגעתי לאחרים גבעתיים, ואז כזה, איזה ארבעה חברים חיכו שם, וכזה, מגניב, אתם פה, יש. וזה היה אמור להרדים אותי, וזה הרדים אותי טוב. לא הנחתי שנראה עוד אנשים אחר כך. הבעיה הייתה שאז הלכנו לקולנוע וראינו את פייסים 2.
זה בעיה.
ספייס ג'ם 2, בניגוד לספייס ג'ם 1, הוא סרט שאורכו הוא שעתיים.
דאם.
הלוני טונס מופיעים אולי, אני באמת לא מגזים, אולי בחמישית ממנו. כמות הלברון ג'יימס שיש בסרט הזה, היא לא נורמלית. אגב, פאן פקט מעולה, בספייס ג'ם 1, מי שדיבב את מייקל ג'ורדן היה אלון נוימן, וכשבספייס ג'ם 2, הגיבור היה לברון ג'יימס ולא קראו אלון נוימן, מראיינים ישראלים פנו לאלון נוימן ואמרו, האם נעלבת כשלא קראו לך לגלם את לברון ג'יימס?
שזו שאלה מצוינת.
ואלון נוימן נאלץ להסביר להם, הם אמנם שניהם כדורסלנים ושחורים, אך הם לא אותו בן אדם.
כן, זה לא כזה, לא הביאו אותך לסרט ההמשך.
בתור מייקל ג'ורדן, כן. שזה באמת דרוף. ראיתי אותם חבריי, כולנו סבלנו מאוד. יש אולי 5 בדיחות לא נמצאות מצחיקות. הזכרת קודם שכאילו הרעיון בספייס ג'ם 2 זה שהם בתוך השרת של האחים וורנר. אני לא נגד לפרמיס הזה, זה בעצם תירוץ ממש טוב לשלוף המון, כן. המון דברים באמת מה-IP של וורנר שיכנסו פנימה, וזה נחמד, אבל זה קורה מעט מדי ובאופן מאוד חסר מעוף. הבעיה הייתה, זה שסיימנו אותו, היינו מותשים ועצובים בסרט הזה, ואז הגעתי לביתה והייתה במסיבת הפתעה, וגם אני וגם מי שראיתי את הסרט היינו כזה, שיט! בוא נגייס מלא אנרגיות, כי הסרט הזה שאב אותנו, מאיתנו, צריך להיות צדחים שוב, וספייסים 2 הוא עילה באמת לעצב ואכזבה מאוד גדולים. אז מי שראה, אני שותף לצערכם. אני לא מכיר אף אחד שאהב אותו.
אני מכיר אנשים שאהבו אותו בקטע אירוני. אני מכיר אנשים שאהבו אותו בקטע שכזה, וואו, זה כל כך גרוע.
אני אגיד לך מה, הוא אפילו גרוע בקטע לדעתי אירוני, כי פשוט יש לך באמת, אם פה זה חצי שעה עד שמייקל ג'ונסון נכנס לארץ הלוני טונס, בספייסים 2 זה נצח וחצי עד שמראים מישהו מהלוני טונס. יש לך עלילה של כאילו דרמה שחורה של סטרגלינג וכאלה, כן. ואתה כאילו, אני לא בא לראות סרט של הלוני טונס בשביל זה, חבר'ה. אני כבר מעדיף למשפחה המצועצת שמייקל ג'ורדן בבית היה לכאורה צנוע, מאשר את הקשקוש הזה.
אז זהו, אני באמת באמת חושב שאתה יכול לראות את השינוי בתפיסה בין מה סרט צריך להיות בין ספייס ג'ם 1 ל-2, כי ספייס ג'ם 1, כאמור, לא מעניין אותו להיות קוהרנטי. הוא לא צריך להצדיק שום דבר. למה ספייס ג'ם קורה? כי ספייס ג'ם קורה. אוקיי? בוא תראה את מייקל ג'ורדן ואת הלוינים משחקים. אחלה. זה, כאילו, אם אתה שואל שאלה, אתה כבר חושב יותר מדי.
כן. אוקיי?
שאין, אין, חוץ מאיך ביל מרי הגיע לשם, הסרט הזה לא שואל שאלה אחת.
כן.
כל הסרט.
נכון.
אוקיי?
יש אגב גם באמת אמונה בספייס ג'ם בכלל בהקשר הזה של כל הזה צוחק על מה שאנחנו מכירים, הכל בסדר. אחת הבדיחות הכי outdated שבזמנו קראו את הקהל מצחוק, זה כשמראים במונטאז' הכי עצוב של שחקני ה-NBA שמנסים לעשות משהו, חלק מהדברים שהם עושים זה גם ללכת לכנסייה. וצ'ארלס ברקלי יושב עם ידיים בטוחה תפילה ואומר, אני מבטיח לו לצאת שוב עם מדונה.
כן.
זה סרט באמת שהוא, אתה יודע, זו פרסומת ישנה ומצחיקה שלא מנסה לעשות שום דבר חוץ מזה.
עכשיו, לעומת זאת, Space Jam 2 הוא IP Showcase. כלומר, Space Jam 2 כזה, אבל גם בגלל שאנחנו כל כך חיים בעידן שבו הכל צריך להיות הסבר ולמה זה קורה וכאילו, כי שוב, אם אתה חושב לשנייה אחת על מה קורה ב-Space Jam, זה מתפרק וזה אשמתך.
נכון.
כי אתה חשבת על זה, אוקיי? אתה נגעת במה שלא היית אמור לגעת, טעות שלך, אוקיי? Space Jam 2, כמו הרבה רימיקים לייב אקשן של דיסני, הם כזה, אוקיי, אבל רגע, אבל למה זה קורה ואיך זה קורה ומה בעצם הסיבה שזה קורה, וכאילו, לאף אחד לא אכפת. והעובדה שאתם, כאילו, הרגשתם כל כך הרבה צורך, כאילו, כזה לעטוף את זה בשטויות, לפני שהם מגיעים לחלק שמעניין, זה בין השאר, הסיבה שהסרט הזה לא טוב.
תיארת נהדר את החוויה של לצפות בסרט מופסה.
כן. אני אגיד מה בעיניי הקורבן הכי גדול של Space Jam 2, האתר של Space Jam.
כן, האתר של Space Jam המקורי החזיק באוויר עשרות שנים באותה צורה בדיוק.
כן, כזה Web 1.0, כזה אייקונים צבעוניים שאתה לוחץ עליהם ומובילים אותך לעמודים על מידע על הסרט.
תזכורת מרהיבה לאיך אתרים נראו בתחילת
כן,
האינטרנט.
תזכורת מרהיבה לעובדה שיהיו פעם אתרים. אין באמת אתרים בימינו, זה כזה, זה שירותי וויקס, כזה, זה אתרי וויקס שאנשים כאילו בונים. אבל פעם היו אתרים. פעם היית הולך לאתר אינטרנט. משהו טוב, לא משהו עושה היום.
אני גלשתי בבונו ואני יודע על מה אתה מדבר.
בדיוק.
כן, באופן כללי, אבל כשחוזרים אליו עכשיו, אתה מצטר, אוקיי, אז הילדות שלי הייתה הרבה יותר קפיטליסטית משזכרתי, האייקונים האמריקאים היו הרבה יותר שמנוניים משזכרתי, אבל החוויה הכוללת של לראות אותו עכשיו, היא כן משעשעת, היא כן כלילה, היא גם כן טסה, זה סרט שבאמת עובר תוך שנייה וחצי.
כן, אין לך שנייה לעצור לחשוב על כלום, כי באמת דברים זזים. כאילו, אתה באף שלב לא מעצמך, רגע, בעצם, איך זה? לא, 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 לא. Let's go, אין לנו זמן.
הדבר שמעציב אותי זה שבשלב מסוים הייתה ציפייה, אחרי ספייס ג'ם מהאחים וורנר, לעשות ממש הרבה סרטים ארוכים של לוני טונס. כאילו, המחשבה הייתה נעשה את Back in Action, ואז נעשה את סרט מערב פרוע, וסרט סמוראים, וממש ניתן ללוני טונס לעשות כל מיני דברים מופרעים. לרוע המזל, כמה שנים לאחר ספייס ג'ם יוצא לוני טונס Back in Action, שהוא סרט, שוב, אני אמר את זה בכל רם, הוא סרט נהדר. הוא מופרע לחלוטין. אם לספייס ג'ם הביאו את כמפיק אחראי את אייבן רייטמן שעשה כזה את Ghostbusters, אז לבק אנקשן הביאו את ג'ו דנטה, שזה בחור שעשה ב-80s את גרמלינס, והוא במאי מופרע, ובק אנקשן הוא סרט מופרע, וכיוון שהוא לא נועד למכור שום דבר חוץ ואת הלוני טונס,
כן.
הוא מרשה לעצמו to go wild, יש לך את ברנדן פרייג'ר וג'נרל אלפון בתור האנשים הטובים שעוזרים להם, יש לך את סטיב מרטין בתור הנבל, יש לך שימוש הרבה הרבה יותר אז, בהרבה יותר דמויות, שיכול לצריך תפקיד מפתח, כמו כן, דמויות שקיימות בסרט המופלא הזה, הם האחים וורנר עצמם, שבאים למסע ומסעד עם דאפי דק על החוזה שלו. הבעיה שברגע שבק אין אקשן לא עשה הרבה כסף,
כן.
התוכניות לפיצ'רים בכיכובם שלא נתחו לשוב בזה אחר זה, באמת, עד שעכשיו יצא, הצילו כדור הארץ, השתגע, איך לא קוראים לזה, שזה סרט עם דאפי ופורקי, לא ראינו פיצ'ר, ביניהם היה Space Jam 2, אבל נראה שזה תועבה שאף אחד לא רוצה להחשיב בקאנון, וכמובן יש לו מקרה האחרון שצריך לדבר עליו, שזה כמובן ויילי קיוטי.
כן.
שזה מקרה נדיר שבו ג'יימס גן, הבחור שעשה עכשיו את היקום של DC, שעשה את שומרי הגלקסיה, והסופרמן עכשיו, כתב סרט לוויילי קיוטי שהוא תובע את האחים וורנר. לא נעלה בכל הפרטים, כי היה סיבוכים משפטיים איתו. וורנר החליטו לוותר על הסרט כדי להרוויח מלא כספי ביטוח.
סרט שהיה מוכן. כן. סרט שהיה מוכן לצאת לאקרנים.
ויותר גרוע מזה, כל מי שהיה מעורב וכבר ראה אותו אמר,
סרט טוב.
עשינו סרט לוני טונס ממש טוב.
כן.
עכשיו, בזמן ההקלטה הסרט הזה עוד לא בחוץ, אנחנו לא יודעים אם הוא טוב או לא, אנחנו מקווים שכן, אבל העניין של הסרט כבר קיים הרבה זמן, למזלנו חברה, החברה שגם מפיצה את The Day the Earth Blow Up עם דאפי ופורקי.
Catch-up Entertainment או משהו, נכון?
בפער עליהם, רכשו גם את הסרט הזה, והוא יצא בקיץ הבא. כולם היינו כזה, מה, הוא לא יצא בעוד שבוע? ומי כזה, לא, הוא נהרג לו עם מסע היחד שמגיע לו, אם כבר מוציאים אותו, שיהיה כמו שצריך. הלוואי שהוא יצא מצוין, והלוואי שאם הוא יצא מצוין, גם הוורנרים יתעוררו להבין ש... תנו ללוינטונס עוד עם מה לעבוד, זה יהיה אך ורק לטובה. אגב, סימן אחד לחיוביות, במה שיצא לפני שנתיים הסרט של דאפי ופורקי, הוא התקבל לפסטיבל האנימציה בנשיא, בצרפת, והוא היה סרט הפתיחה, וכאילו, זה היה אירוע נורא גדול, כי אחד הסיבות שהוא נבחר, זה כי החבר'ה שעשו אותו אמרו, אם עושים סרט ללוינטונס שהוא לגמרי מצויר ובלי עכשיו בני אדם, בוא נצייר אותו ביד. והם עשו אותו במשך הרבה מאוד זמן ועבדו עליו מאוד קשה, והוא קיבלו כבוד על זה בהתאם. אנחנו מקווים לעתיד טוב יותר, לא נתות גם למסך הקטן וגם הגדול, אבל המקרים האחרונים מלמדים על פוטנציאל לאופטימיות. דברים אחרונים שתרצה לומר לנו על ספייס ג'אם ארז?
בוא נגיד, זה יותר טוב משזכרתי ופחות סרט משזכרתי.
זה סיכום ממש יפה. אני לא יודע מה תהיה החוויה, של אדם שישלים אותו עכשיו.
אז זהו, זה ממש... יש לי אח קטן בן 22, שמרגיש שזה מספיק גדול כדי שיהיה לך מוח מתפקד ואפשר לדבר איתך, אבל גם לא מספיק מבוגר כדי שהיה איזשהו סיכוי שתראה את זה בתור ילד. אז יכול להיות שאני אשווה וראה את זה איתו.
אני אשמח לשמוע מה הוא חווה והאם הוא שרד עד הסוף. אני מאמין שכל הפתיחה שאמורה להגיד, כולנו יודעים שאתם פה בשביל מייקל ג'ורדן, מה הצופה אומר, לא.
אם אתם אומרים.
אוקיי, כדי, יש לזה ביג דיל. אני אגיד שזה היה כיף לחזור עליו, ולו בשביל הסצנות הכי מוצלחות שלו. אני מדבר כמובן על סצנת הספונג'ה, על הרבע השלישי של משחק הכדורסל, על דאפי דאק ובאגס בני פורצים לבית ביחד. אלה הרגעים שלהם אני חותם על הסרט הזה עד היום, והם מצחקים מאוד. סיגל, מה שתוציא לומר לנו הספייס ג'אם לסיום?
משהו קטן שראיתי באינטרנט, ואני חושב שהוא צריך מקום בעולם. גברים אמריקאים משכנעים את הנשים שלהם לשתות מים, כי הן כל הזמן מתלוננות שהן מרגישות עייפות והן לא יודעות למה. בכך שהם לוקחים את הכוס שלהם, כותבים the good stuff. אז זה דבר שקיים בעולם.
אז המחווה הזו חי עד היום?
גם חשוב לציין שהבית האמיתי של מייקל ג'ורדן מוצא למחירה כבר יותר מעשור, ואף אחד לא רוצה אותו.
כי אף אחד לא יכול להרשות לעצמו אותו?
גם, ומי ירצה בריכה ענקית עם הלוגו של מייקל ג'ורדן בתוכו, וזה פשוט בית כל כך כל כך מוגזם שאין לאף אחד מה לעשות איתו.
הוא כל כך ברנדד ג'ורדן שאם אתה לא מייקל ג'ורדן למה שתגור בו. אגב, אם אי פעם מסיבה כלשהי מישהו מאיתנו מתאשר בטירוף, א' תלוו קצת, וב'
אתה אומר זה לא יהיה אני. אתה לא לוקח אחריות עליי להתאשר.
ב' אל תתפיסו תמונה ענקית של עצמכם בתחתית בריכת השחייה שלכם. אם יש לכם כסף לבריכה, תינו בריכה, עזבו אתכם.
אם אני מתעשר, אני עושה מה שבא לי.
טוב. ביקשתי משהו אחד. אחד.
לא, ביקשתי שניים. אוקיי. תבחר מבין השניים.
תלווה לי.
יפה. יפה. פריורטיז.
יפה. סיימנו עם קפיטליזם כאלה לפרק הספייס ג'אם. ארז איתן, תודה רבה רבה שבאת לפה.
בשמחה, שמח להיות פה.
שמח שבאת, סיגל, כיף שזרקת הרוב מהצד. תודה רבה לכל... מה, או הערה? נלך לזה.
הערה אחרונה, סליחה. אני באמת צריכה לשבת בצד, אבל אני לא יכולה. נכון, ארנבים אוכלים גזרים? אז לא. זה שקר שנוצר בעקבות הלוני טונס, שזה היה, שבאגז בני אוכל גזר, זה מחווה לסרט מ-1934 של קלארק גייבל אוכל גזר.
ואומר, what's up, doc?
ופשוט מדבר תוך כדי שהוא אוכל גזר בפה.
ומאז כולם חושבים שהארנבים אוכלים גזר.
וזה מסוכן, כי כמות הסוכר שיש בגזרים מסוכנת לארנבים. וזה מפילה עם סוכרת.
תודה, תודה שהפרק הזה מסתיים עם סוכרת ארנבים, אני בטוח שזה הרים יפה את האווירה בדקה האחרונה.
סוכרת ארנבים זה השם של הלהקה שלי.
או גילוי ארנבות, תבחר אחד.
נכון.
יפה, תודה רבה לכל מי שעוזר לנו עם ההסקט הזה, תודה רבה למעצב שלנו, טל סולומון ורדי, לאחרית השיווק שלנו סתיו צימן פולק, ולמוזיקאי שלנו אוהד לוי. תודה רבה לכל התורמים והתומכים שלנו בקופי, אתם גורמים לזה לפעול. ארז, שוב, תודה רבה שבאת לפה.
בשמחה.
תודה רבה לכל מי שהזין או הזינה, אני זיו הרמן שדר, ועד הפעם הבאה, היו שלום.